אהלן אהלן, מאז ומתמיד ראיתי את כולכם כחלק בלתי נפרד מהדבר הזה, וכשקורים דברים גדולים אני משתדל לספר, אז הנה עדכון שעושה חיוך ודפיקות בלב. אורי אלון, מצטרף אלינו כשותף בבית הפודיום, אתם בטח מכירים, גוגל, טוויטר, פול ירושלים, כדורסל, קומפס, לא בכך בסדר הזה, ספונסר בפול ירושלים, כדורגל, ועכשיו גם הפודיום. אני הרבה דברים עכשיו, בעיקר מתרגש, החיבור הזה יהיה טוב לנו, כך אני מאמין, ובעקבות כך גם לכם. בזכות הרבה גורמים, יותר מכל אני מתרגש מהאמונה של אורי בנו, בכל הדבר הזה, זה אף פעם לא מובן מאליו לי. אני לא צריך לספר לכם על היכולות העסקיות והטכנולוגיות של אורי, תעשו גוגל. לא צריך לספר לכם שהוא בראש ובראשונה אוהד ספורט, כמונו. אנחנו נהנים מכל דקה בעשייה היומיומית הזו, ורק רוצים לפתח את התחומים בהם אנחנו חזקים, להתקדם כל הזמן לתחומים נוספים, פלטפורמות נוספות, במדיות נוספות. כבר בערך 5 פודקאסטים, אנחנו עובדים עליהם כמה חודשים, והם ייצאו ממש בקרוב, ועוד המון המון דברים. אני בטוח שאורי יתרום מהידע והניסיון שלו כיזם שקידם חברות רבות למעלה, ויעזור לנו במטרה הכי גדולה שלנו, לתת לכם את התכנים שאתם הכי רוצים, בווייב הנכון. אז תודה לאורי, ותודה לכל השותפות והשותפים לדרך שלנו בדבר הזה שנקרא פודיום, בעיקר תודה לכם, דברים גדולים על הפרק, וכן, ונעשה טוב, וכבר אני אומר, זה גם פרק כדורסל, אני מניח שגם פרק כדורגל נתייחס לדבר הזה, אולי קצת קהלים שונים והכל, נרגש מאוד, כיף גדול, וביחד, שוב, נעשה טוב. הפרק הזה, מה שהולך להיות עכשיו, פיני ברל ואור שקדי, מאחדים כוחות, אנחנו עושים פה פרק כדורסל, זה אפילו קצת על דברים שמעבר כדורסל, כי יש שם הרבה דיבורי קיירי ארווינג, יש שם דני אבדיה, יש שם הלילה מטורף ב-NBA, 15 משחקים, כל הקבוצות שיחקו, באותו ערב, first time ever, וגם אחרי זה קצת מכבי כדורסל אחרי בסקוניה, מכבי תל אביב אחרי בסקוניה, ולפני ברצלונה, ונבחרת ישראל שביום שישי חוזרת, פרק כדורסל, פיני ברל, אור שקדי, זה אחרי השיר, הפרק הזה מגיע אליכם, תודות לשותפים שלנו מהראל ביטוח פיננסים, אנחנו עושים ביחד את פודקאסט הוולמה, פודקאסט כלכלי, והחודש בהוולמה עשינו בינג' מונדיאל מקיף, 5 פרקים, אני גם שם ועוד עיתונאים ועוד הפתעות, וככה תוכלו להיות מוכנים למונדיאל, כמה מהפרקים יעלו גם בפיד של הפודיום, חגיגה גדולה, גם במהלך המונדיאל הוולמה והפודיום ישתפו פעולה, נעשה פרקים משותפים, אני מקטר גם מתחזק ולוג כלכלי, אל תדאגו, יהיה מעניין. עקבו ברשתות, כדאי לכם, קדימה חברים, הפודיום, אבל למה, יש גם ניוזלטר, דיוויד ישים לנו לינק, יאללה, let's talk basketball, איתי תן בראש. אלן שקדי, מה קורה?
מה קורה, אורן?
אני מנסה לפנות לשוק היוטיוב והנעליים. אז הבאתי חבר, תכיר, פיני ברל.
אלן, אלן.
מה קורה, פיני?
מה קורה? סוף סוף כיף להיות פה.
כן, אז מרוב שניסינו כבר לעשות את זה, אני גם אמור לבוא לבקר אצלך וכל זה, ואוטוטו טס למונדיאל, אמרתי, טוב, אם זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה, אז בוא נזמין, והזמנתי. יצא גם טוב, אין פה את טלפז, אפשר לדבר על דני, איך שרוצים, לא, סתם, גילוי נאות, יאמר שטלפז אף פעם לא מבקש שום דבר, ואף פעם לא מונע שום דבר, אז זה חשוב שיאמר, אז פרק הדורסל, לא היה לנו קצת זמן, שקדי, היינו קצת באיזה שבועיים בלי כמעט, לא?
לא שבועיים.
10 ימים?
לא, שבוע.
יותר מדי, הרגיש לי שיותר מדי זמן, אז מזל שפיני פה. מה שנעשה היום, גם הלילה היה הלילה די מיוחד ב-NBA, הוא אפילו מאוד מיוחד, כולם שיחקו.
כן, זה לא קורה אף פעם.
לא קורה.
זה קורה רק במחזור סיום לדעתי, וגם אז משחקים איזה 12 משחקים בשעה אחת, ועוד 3 מאוחר.
נכון, ועדיין המשחק הכי פחות מעניין היה של דני ושל הוויזרדס.
כן, השאר שלי היה בו, שאט אאוט ניר. כל ה... אתה יודע, קראתי גם שעשו את זה בגלל הבחירות, אני לא יודע אם זה... הבחירות בארצות הברית.
כן.
אני לא יודע אם זה כדי להעלים כאילו ספין, שאנשים לא יתרגסו בפוליטיקה, או להפך, או כולם בחופש, סבבה, ולראות כדורסל. אבל נדבר קצת על המשחקים שהיו, וכל הדברים האלה, ו... נראה לי שאחרי זה גם נסקדי את הדבר איתנו מכבי בסקוניה ודברים כאלה.
נבחרת
ישראל שחוזרת, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, זה כנראה גם עולה ביום שלישי, מקליטים את זה ביום שלישי והנבחרת בשישי.
נכון, שישי בשעה 2 בדרייבין נגד סלובניה, נטולת לוקה.
כן, אז קודם כל רגע, אני קצת רוצה, כי אני כבר, אני עם שני ילדים, אני ער הרבה בלילה, ער הרבה עד מאוחר, אבל אני מודה, מעטים כבר הלילות שאני פשוט, יאללה, כל הלילה רואה ואומר, להזזל ההשלכות, נראה מה יהיה מחר. איך אתה פיני עם הדבר הזה?
אני יש לי ילד אחד, ואני מזמן כבר ויתרתי על ההשלכות, אני אף פעם לא רואה את המשחקים כמעט ב-NBA בלייב, אני יושב, יש לי את המשחקים חתוכים, אחרי המשחק זה מגיע לי למחשב, ואני יושב וצופה בזה בהרצה, אין לי את הזמן, גם הוויזרס, אתה יודע, ודני שאני עוקב אחריהם וצופה בכל המשחקים שלהם, לשמחתי או לצערי, ואני חייב לראות את זה בהרצה אחרת.
כן, אם מישהו עד עכשיו כאילו לא מכיר או לא זה, אז פשוט תחפשו את פיני ביוטיוב, כי הוא אימפריה שם, אני מניח שכולכם מכירים, אבל אם לא, ומהדברים הבולטים זה המעקב אחרי דני אבדיה, ועכשיו גם עם ניתוחי משחקים והכל,
עם מכבי תל אביב,
זכויות, עניינים, מגיע לאולם גם לפעמים, משקיע, אתה כמונו, יורד לעם, יפה מאוד. בוא נתחיל, אני רוצה שכן נתחיל, כי היה לנו קצת בור עם קיירי, אז נתחיל כאילו לדבר על מה שהיה עם הנץ קצת, ואז נעבור קצת על כמה משחקים שהיו הלילה, ושוב, זה פחות התוצאות, זה יותר דרך זה, נדבר קצת יותר רחב על הדברים האלה, אבל קודם כל, למי שאיכשהו פספס או משהו, ואגב, יכול להיות שגם אני פספסתי חלק מהדברים, כי כל יום יש עכשיו ספורט חדש, מי מתנער מקיירי הכי מהר. אני אומר לך, פיני, אני לא, שוב, יצאנו לדבר שקדי בוודאות לי ולך בפרק אחד, ואני חושב שגם תלפז היה לי פרק על זה. אני לא, אני ממש כועס על איך שקיירי התנהל והתנהג, לא רק בדבר האחרון שהוא עשה. איכשהו זה קצת מרגיש לי, אבל שעכשיו הוא קצת, כאילו אני כבר, אני לא לטובתו עכשיו, כן? כאילו מגיע לו, גם מה שקרה לו, אבל זה מרגיש כבר באמת כאילו זה מה שאמרתי, זה קצת המרוץ להתנתקות מקיירי, איך אתה רואה את זה?
כן, אבל זה כאילו גם ב-NBA יש איזושהי נטייה לשחקנים לבוא ולהגיד דברים בלי ההשלכות של זה. כאילו הם לא מצפים להשלכות, הם מצפים לבוא ולהגיד, להביע דעה פוליטית או להביע איזושהי דעתם, והם רוצים את חופש הדיבור, אבל אז ששואלים אותם על זה הם מתעצבנים ולא מבינים למה יש השלכות לדברים שהם עושים. קיירי, אני אף פעם לא אהבתי אותו בתור שחקן, לא בגלל היכולת שלו ככדורסלן, כי ככדורסלן הוא באמת יכל להיות אחד הגדולים, לטעתי תמיד הוא הביא איתו איזשהו משהו אקסטרה מעבר בחדר הלבשה, בצורה שבה הוא מתנהג ובצורה שבה הוא מתנהל. אני לא חושב שהוא אנטישמי, אבל אני חושב שכן, יש לו איזה בעיית גדלות שהוא חושב שהוא הבן אדם הכי חכם בחדר, לא משנה לאיזה חדר הוא נכנס, והוא חייב להגיב על כל דבר. וההשלכות עכשיו כבר הפכו להיות קצת יותר קיצוניות, טוב שלא ביקשו ממנו, כבר אני לא יודע מה לעשות, לתרום ולשבת עם רבנים, ללמוד על יהדות וכל מיני דברים.
כן, אז רק נספר שבגדול, אחרי שהוא פורסם שהוא תורם, נותן 500 אלף דולר...
שלא קיבלו את זה אגב.
כן, לארגונים למאבק באנטישמיות ודברים כאלה, והנץ הודיעו שהם תורמים גם, אז הודיעו שהנץ בעצם משאים אותו, זה אחרי, וגם נתנו לו איזה שישה דברים לעשות, תוכנית ריהאב.
כן.
לעשות, אחד מהם זה להתנדב, לדבר נגד, זה, לכל הדבר הזה, כן לשלם את ה-500 אלף דולר, ועוד ועוד כמה דברים, כאילו שישה דברים שיראו שהוא קשיר להתנהל. מן הסתם, שקדי, רגע, צריך להוסיף, נייק, כאילו כל מיני מפרסמים והכל, גם התנערו, עזבו. כן. זה, אמרתי כבר לדעתי, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בפרק או סתם לחברים, אז נגיד זה שוב, זה מאוד מזכיר קצת, זה מזכיר קצת את מה שקורה עם קניה, כאילו, התהליכים וכל זה, אבל שקדי, אתה מרגיש שכבר זה איפשהו יותר מידי, אתה מרגיש שזה איפשהו, אולי כבר, זהו, אין לו, שהנץ מנצלים את זה אולי קצת מעבר למצב הנוכחי.
תראה, אנחנו חייבים להגיד את האמת.
טוב. אגב, אני רק אגיד סליחה שלא זה, אני איתך פיני במה שאמרת על קיירי, כן?
אף אחד פה לא אוהב את קיירי, כן? אני לא חושב שיש פה איזשהו ספק.
אח שלי ממש אוהב את קיירי.
אני חושב שמי שעוד חיבב אותו, ונתן לו איזשהו כבוד, זה נעלם. אני יוסיף, לפני שאנחנו נגיע אותם בברוקלין, אפילו השבוע במשחק של הפועל תל אביב, לקחו את כל השלטים שיש של קיירי, כי קיירי הוא מפרסם של ויגן פרנדלי, והעלימו אותם מהאולם. אז קיירי הגיע לאיזשהו מצב מסוים, שהוא כבר לא יכול ללכת אחורה, אלא אם כן הוא באמת מוריד מעצמו את כל האגו שיש לו, ויש לו הרמות של אגו, הוא לא יעמוד בתנאים האלה, כן? לדעתי הם שמו שם את כל הדברים האלה, כדי שקיירי ילך. השאלה היא, מה קורה עליה? האם קיירי גומר את העונה בסיפור הזה, וכאילו, הסיפור שלו בברוקלין היה תדי גמור, או שינצלו את המצב הזה לאיזה טרייד, תהיה איזשהו קבוצה, שקיירי יוכל איכשהו לשים את הדברים מאחוריו. אם מדברים על זה שברידג'ס יחזור ל-NBA אחרי מה שהוא עשה, ואחרי כל מה שקורה שם מאחורי הקלעים, אז גם לקיירי יכול לחזור לשחק כדורסל, כן? אבל לדעתי בברוקלין זה כבר לא יקרה. וגם זה לא יקרה מיד, אם זה הולך לקרות השנה, זה יקרה ממש בשלבים שמישהו יעביר אותו בטרייד, וגם אז אנחנו נצטרך לראות מזה מסיבת עיתונאים, שקיירי יגיד הדברים האלה מאחוריי, התנצלתי, למרות שהוא לא באמת, ודברים כאלה, לדעתי הדרך שלו בברוקלין גמורה, וברוקלין מנצלת את זה, כן? לדעתי תנצל את זה גם לקבל עליו משהו סבבה, וגם מנצלת את זה כלתת את הבמה לדורנט, שיכול לסחוב קבוצה על הגב שלו, הוא סוחב אותה לא רע על הגב שלו, מהרגע שזה קרה, ו... יקחו את זה קדימה, בדעתי בטרייד שיקרה, היום גם בלילה גם בן סימונס חזר.
כן, כן.
בטרייד שיקרה, מתישהו עליו על קיירי, ברוקלין תרוויח באמת.
כן, מה אתה חושב פיני לגבי המשך?
אני חושב שבכלליות ברוקלין הגיבה מאוחר מדי, ובגלל זה גם התגובה אקסטרה קיצונית, והיא לא הגיבה רק מאוחר עם קיירי, היא הגיבה מאוחר גם עם דורנט. וזה במעבר ישיר גם למה שקרה עם סטיב נש, ועם הפיתורים שלו, שדורנט ביקש להעיף את סטיב נש ואת שון מרקס, ובסוף הוא לא קיבל, כי הם כאילו לא התקפלו, אבל בתכלס הם כן התקפלו, הם פשוט חיכו לזמן הנכון להתקפל, וגם כאן, הם כאילו לא ידעו מה לעשות בהתחלה, ולא ידעו איך להגיב, כי הוא, אחרי האמירות שלו הוא המשיך לשחק, והמסיבת עיתונאים שהייתה לו אחרי שהוא הגיב על זה, זה היה אחרי משחק. ואחרי הביקורת הציבורית הם פתאום התקפלו, ואז אחרי זה הם היו צריכים להגיב הרבה יותר בחריפות. אני מסכים איתך אגב, שאני חושב שהוא סיים שם, וגם אם הוא לא סיים, מנטלית הוא סיים. ואם מנטלית הוא סיים, זה שחקן שאין לך מה לשים אותו על המגרש, ויעשה לו ולקבוצה טוב אם הוא יעבור בטרייד, השאלה היא מי רוצה אותו.
אני חושב שאתה יודע...
רגע, אני רק רוצה לפני זה גם להגיד, שבנוסף למה ששניכם אמרתם עליו, אני ממש התחברתי פיני כשאמרת... שחקלי כדורסל לפעמים, שוב, אני גם רוצה מאוד שזה לא ייראה או יישמע shut up and dribble, כי זה נגיד משפט שמאוד סניתי שנאמר, והוא באמת מגעיל. אבל כן צריכים לזכור שיש השלכות לדברים שאתה אומר. זאת אומרת, זה שאתה מרוויח 40-50 מיליון דולר בשנה רק מכדורסל, ומלא כסף מחסויות, ואתה אדיר, ואתה לא רואה כמעט כלום, אתה חי עכשיו במין איזה בועה כזאת, וכן, וזה גם יפה מאוד, שאנשים מנסים כן לתפוס את, לא יודע, את נס האידיאולוגיה ולבוא כזה ולהיות אנחנו יותר משחקני כדורסל. זה מושלם, זה טוב, אני מאמין גם שהם משנים דברים, לברון, דברים כאלה. אבל כן לזכור שלמה שאתה אומר, ודברים שאתה מעלה לטוויטר כשיש לך 30 משהו, לא יודע, 100 מיליון עוקבים, יש לזה מחיר. אני כבר אמרתי בפרק הקודם של דעתי, לדעתי, לדעתי, הוא העלה את הציוץ הזה, שזה בעצם, אני מזכיר, זה רק לינק. בלי דעה, בלי כלום, דעתי זה ממומן. אני מאוד חושב שזה מהומן, כן? שוב, לכאורה.
מה יש לו...
לא, כי אני חושב פה שהבן אדם הזה אפילו לא גזן, אפילו לא אנטישמי, אפילו, אני לא בטוח שהוא אפילו בור, כאילו, אני פשוט חושב שהוא לא, הוא בדיוק, מה שאתה אמרת, הוא אמר, מה יכול לקרות, כאילו? אני קיירי אירווינג עכשיו, אני גם בא, אני אצילי, אני גם לא התחסנתי, אני כאילו, כולי מגניב, אני נאור, אני חי, אני... אתה יודע, awake, woke, אני עכשיו יענוען, אתם לא מבינים, אני כאילו פה, אתה מבין? ודורנט עושה את זה גם הרבה. ואז שמישהו אחד בא אליהם בעיתונאי שואל, אז הוא אומר, אתה רק מנסה להתפרסם על חשבוני, או שמישהו כותב בטוויטר והם עונים לו, הלו, הכל טוב, אתם מעל רוב האנשים בעולם הזה, זה בסדר, הצלחתם, אתם עשירים, אתם מצליחים, אתם נשגבים, יש השלכות למה שאתם עושים.
אבל תדע לבוא ולהסביר. אין בעיה, אם אתה רוצה לבוא להביא נכון. דעה פוליטית, אם שואלים אותך על זה, כן. תדע למה אתה אומר.
כל ותגיד... אתה יודע, encrypted tweets האלה וזה, כן. חלאס, נו, בסדר. שוב, תעשו, אתם מעניינים. אוקיי, אם אני עושה עכשיו ציוץ שלא אומר כלום וזה, לא יהיו לי עליו 6,000 ריטוויטים כמו שלברון, רק בגלל שאני מעניין וזה נכון. אני צריך לסחוף עם מילים אחרות ועם מעשים אחרים וזה עטב לו, אבל אם יש בעיה... אתה חייב להסביר.
נכון.
אמרנו, אגב, להבדיל, אלף, כן, אני לא אומר זה, אבל מונס דאבור והנבחרת, וגם, אני גם אמרתי את זה בזמן אמת, אם הוא היה מסביר, אם הוא היה כותב גם בעברית, או מסביר את מה שנכתב, ברור שהיה יותר קל. אבל לחזור לקיירי פה, הוא עשה את המהלכים האלה כל אורך הדרך, ולכל אורך הדרך לא הרגיש צורך להסביר. ולפעמים שחקנים גדולים שוכחים, שאחרי הכל, פי נשקל, אחרי הכל, הם עשירים הרבה בגללנו. נכון. זאת אומרת, הם מוכשרים והם מעולים, וזה הרבה הם, אבל אם אתה לא שם על הקבוצה שלך, על הקהל שלך, על אלה שקונים את הכרטיסים, על אלה שקונים את החולצות, על אלה שקונים את הנעליים, אם אתה לא שם על כולם, בסוף זה בעיה שלך גם, כאילו אתה, מאיפה זה בא? זה לא בא מכלום.
אני אגב חושב שהקבלה לדאבור היא מעולה כאן בסיטואציה הזאת. כי גם בסיטואציה של דאבור, פה קיירי חייב לבוא ולדבר, כי ב-NBA יש להם חוק שאחרי משחקים...
איזה מטורף זה.
זה מדהים, אני מת על זה. אתה רוצה, לא רוצה, אתה שמח, עצוב, לא משנה מה, אתה יושב ומדבר. אבל במקרה של דאבור אני מסכים איתך, הוא בסוף רשם משהו, וכולם דיברו בשמו שהוא לא התכוון, כן התכוון, אבל הוא לא בפועל בא ודיבר על זה. לדבר על זה, אל תדבר על זה בתקשורת, אל תדבר על זה במסיבת עיתונאים. תוציא פוסט, כמו שידעת להוציא פוסט, שבו אתה מסביר מאלף עטף שעברת עליו 20 פעם, ואתה יודע מה רשום.
איך, אז איך אתה חושב שהם ממשיכים? זאת אומרת שהוא לא...
אני לא רואה אותו ממשיך שם, אני גם לא רואה את הקבוצה...
אני חושב ש...
נגיד שבטאבר גם המאמן פוטר, צריך להגיד זה, ודורנט אמר שהוא ישן שנץ, אני מת על זה. הוא ולברון אף פעם לא יודעים כלום, איזה יופי.
דורנט לדעתי כרגע מרוויח מאוד מהמצב הזה, ואני חושב שהוא יחכה לראות מה קורה עם קיירי. אם יגיע פתאום שחקן ממש ממש שמתאים לו, והמאמן שיגיע... כנראה, אתה יודע, אנחנו פחות או יותר מבינים מי הולך להגיע לשם, אלא אם כן...
לא, תגיד מי, כי היו שני שמות כבר, אני לא יודע.
יודוקה? הדיבור על יודוקה, אבל...
שזה אגב פותח, זה פותח עוד, זה מדהים, אה? זה נהיה...
כן, זה סיפור טלנובלה, אבל עכשיו יש לחץ לא להחתים אותו דווקא.
יש לחץ מאוד גדול, ואני חושב שברוקלין יראו לעצמם ברגל, הם הולכים נגד קיירי, ומביאים מישהו כזה, או מתי יחתימו גם את ג'וש פרימו, וזהו, וכל הסיפור הזה.
תקשיב, זה גם סיפור מעניין. כי זה, אגב, הקבלה לדאבור, פה זה הקבלה, ושוב, הסיפור הוא שונה, אני לא יודע גם מה יודוקה עשה, נגד דבר על אצילי ומיכה, שכאילו קבוצה אחת חותכת אותה בליגה, וקבוצות אחרות באותה ליגה יקחו, ויודוקה זה גם, ואני אומר שוב, אני לא יודע מה יודוקה עשה, אם אתם יודעים קצת יותר סבבה, לא פורסם משהו לגמרי עשה בהארדקור עשה, נכון? כאילו,
יש שמועות, כן, אבל...
שמועות, אבל אתה יודע, שמועות אני באמת לא יודע אם להאמין עד הסוף, והאם יש פה באמת גם אלמנט של רק הפרת קוד אתי של להיות עם מישהי שהיא חלק מהקבוצה, או גם לעשות משהו מעבר.
לא, העניין הוא לא רק הקוד האתי, העניין הוא, לפי השמועות, לכאורה, הוא שכב עם אשתו של הבעלים, ובגלל זה...
זה בעיה קצת, כן. זה בעיה טיפה.
ובגלל זה גם, לפי הדיווח, בגלל זה כאילו...
כמה אומץ יש לבן אדם? אתה השנה הראשונה בערך בפריים. איי, איי, איי. אבל זה שוב אותו דבר, זה שוב העניין של קבוצה אחת מסלקת אותך, ועדיין יהיו 29, אם אתה טוב שיעשו את זה.
ואני לא בטוח שלקיירי יהיו 29.
קצת על העונה של הנץ, מה שצפוי על הפיני, אני מזכיר לא שהייתה פייבוריטית פליאוף. או מקום שלי שלישי.
אני מראש, בחרתי אותם גם עם קיירי, בחרתי אותם כקבוצה שבתקרה שלהם בחייתי מגרדת פליין, אני לא רואה אותם עם קווין דורנט עושים מעבר לזה, למרות שהוא משחק באמת טוב, הם מריצים את המשחק דרכו, אבל עדיין, אני לא רואה אותו מחזיק עונה שלמה, ואני לא רואה שם קבוצה בריאה מספיק בשביל לרוץ, במזרח החזק לרוץ לפלי אוף.
אני חושב שברגע ש... עוד פעם, אם הטרייד יהיה מספיק מוקדם, הם יהיו בסדר.
זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי מי.
השאלה גם מי, השאלה גם מי.
זה מאוד תלוי מי.
כי לדעתי קיירי, אתה מביא אותו, אתה לוקח איזה שני שחקנים במקום אחר, לא יהיה פה חילוף לסופרסטאר, סופרסטאר.
הם יכולים גם להביא פתאום את ווסטברוק.
כן, אני באתי להגיד את זה, ואז אני מנסה להיזכר, ווסטברוק ודורנט, כבר בגיל הזה... זה לא, כן. זה לא, כן. עדיף שלא.
הפסקה וממשיכים, קצת פיני, קצת עוד NBA, קצת ישראלי, קצת ירקות, קצת לא יודע, זה עובר. אוקיי, חברים, קחו סיפור, בואו נסתפר. הפרק הזה בשיתוף החברים שלנו מסריג אלקטריק, היבואנים של רמינגטון, מותג ניו יורקי מוביל עם מכשירים לגילוח תספורות ועיצוב זקן, הם מציגים את הטורבו בוסט פאוור X6, קיבלתי את זה הביתה, הנה הפיצ'רים, מנוע חדש ועוצמתי, עם עוצמת טורבו אוטומטי המתאימה את עוצמת המנוע והלהבים בהתאם לסוג השיער שלך, נו, התאמות, כמו בכדורסל. אוקיי, 90 דקות תספורת לאחר טעינה מלאה, זה כמו בכדורגל, אתם יכולים להסתפר במשך סך כדורגל שלם, גם כדורסל לדעתי, המכונה עמידה במים, כך שניתן להשתמש בה גם במקלחת, אם אתם רוצים להתגלח, רק מוסיפים את הגיזם ואופ, גוזם ואופ, מכונת גילוח פופר אצלכם בידיים, כשאתם רוצים להתמרק בעצמכם, לספר את הילדים שלכם בבית, בזור המחות ובחיית, נא לסדר זקנים על בסיס שוטף. אז הנה, עכשיו אתם יכולים. כל התענוג הזה יכול להיות שלכם, חפשו את מכונות התספורת והגילוח של רמינגטון אצל המשווקים המורשים של שריג היובן הרשמי. יאללה, בחזרה לפרק. פיני, לפני שאנחנו ממשיכים, אתה פה, הזזנו את קיירי מהדרך, קצת עצמך, בוא תספר רגע איך התחיל כל הדבר הזה, כל העניין הזה, כל ה... אוקיי, אני מאמר פה על היוטיוב, אני הולך פה על קהילת הצופים ביוטיוב, מקבל פתאום גם קצת זכויות זאת זה, שוב, אנחנו עוד נביא אותך ועוד נעשה קצת יותר חיים שכאלה, אבל סתם מעניין קצת פעם ראשונה שאתה פה.
כן, ככה בקצרה, באמת על רגל אחת, אני בפועל הייתי יזם באמת בעולם הספורטק הרבה לפני שהגעתי ליוטיוב, וליוטיוב הגעתי במקרה לגמרי, כאילו, בטעות. אני בסטארט-אפ השני שלי הייתי צריך להביא טראפיק אורגני, ולמדתי את האלגוריתם של יוטיוב בשביל להתחיל להביא טראפיק למשהו שבכלל לא קיים פה בארץ, ותוך כדי שלמדתי את האלגוריתם של יוטיוב, ראיתי שאין פה באמת אף אחד שמייצר ביוטיוב תוכן ספורט שהוא מעבר, וגרתי בארצות הברית 4.5 שנים, צרכתי את התרבות האמריקאית, נחשפתי להרבה מאוד דברים שהם אנליטיקס מתקדם בתוך כדי הסטארט-אפים, במיוחד בסטארט-אפ השני שעשיתי, ואמרתי בוא ננסה. בוא ניתן לזה ניסיון, ובשנה וחצי הראשונות לא הורדתי את הפנים שלי בכלל, ובאמת, רק בתחילת הקורונה, אמרתי, יאללה, כאילו, הדבר האחרון שחשבתי שאני אדבר, ואני אשים את הפנים שלי בפרונט או משהו כזה, התחלתי, ובאמת, הקהל, במקביל האמת למה שקורה עם הפודיום, מאוד מאוד צמא לזה, מאוד אוהב את זה, מאוד מחפש את התקשורת האלטרנטיבית, את הדברים להבין מעבר, לשמוע מעבר, ולקבל משהו שהוא לא מקבל בהכרח במיינסטרים מדיה. ומפה לשם
זה, אבל אתה יודע, אני דווקא רוצה להתעכב איתך קצר על ההתחלה, כי בהתחלה אתה אומר אהבה וזה, אבל עדיין בטח יש 80 צופים.
האמת שלא.
200, איך זה הולך עם היוטיוב? ישר התחיל הרבה?
היוטיוב אז בזמנו היה פרוץ, אם אני צריך להשוות את זה קצת, אני אשווה את זה לטיק טוק של היום. לא הייתה הרבה תחרות, ובסרטונים הראשונים שלי אתה יכול לראות שכבר בסרטונים הראשונים, בגלל שלמדתי את האלגוריתם וידעתי לתייג כמו שצריך, היום זה כבר לא רלוונטי ביוטיוב, התיוגים, אבל אז זה היה רלוונטי, ידעתי לתייג כמו שצריך, לשים את המילות מפתח הנכונות. הייתי מגיע ל-3,000, 3,500, 4,000 צפיות מההתחלה, ולאט לאט נבנתה פה באמת איזושהי קהילה שמאוד צמאה לזה. התחלתי בכלל מדירוגי עוצמה, עשיתי דירוג עוצמה לליגת העל בכדורגל, מבוססת על נתונים, ואם אני מסתכל על הסרטונים שעשיתי אז, לעומת מה שיש היום, זה כאילו עולם אחר לגמרי. לא היה לי מושג, לא בצילום, לא בעריכה, לא בווידאו, לא בשום דבר. ותוך כדי למדתי כזה...
אם אתה צריך, נגיד, יש פה אנשים עכשיו שרוצים להצטרף כעוקבים, והם יעשו את זה, איך אתה צריך לתאר את המינון של סוגי הכדורסל, שגם לא רק כדורסל, יש כדורגל?
כן, הערוץ בתחילה זה התחיל על כדורגל. אני התחלתי מכדורגל, הכניסה של דני אבדי ל-NBA הפכה את הערוץ הזה לערוץ הרבה יותר מוכוון כדורסל, שצריכתי להשיג את הזכויות של ה-NBA, וצריכתי באמת לשתף פעולה עם וושינגטון וויזארד, זה מכניס אותי למסיבות עיתונאים, ובכלליות הצורה שבה תופסים בספורט האמריקאי יוצרי תוכן היא אחרת לגמרי מה שתופסים פה בישראל. ומי שמעוניין לראות את הערוץ, אני חושב שאני לא מעלה שם תוכן, שהוא תוכן שהם כבר ראו, צרכו או צפו בערוץ
הספורט. מן הסתם אני חושב גם שאחד הדברים הטובים במה שאתה עושה, זה שאתה כן מנגיש לא רק מבחינת עכשיו אנגלית עברית דברים כאלה, מבחינת שעות. זאת אומרת, אנשים שמה לעשות, או אין להם מספיק זמן, או כבר כמונו עם ילדים, וקשה העניין של הלילה והכל, הם לפחות יכולים יותר, תבין, כאילו להרגיש, אוקיי, יש לי, פיני יסכם. פיני יגיד לי מה חשוב ומה לא. זה אגב בערך מה שאנחנו גם מנסים לפעמים פרקים של הפודיום תלפז לעשות, ולדעתי זה משהו, זה גם משהו שמאוד מאוד, הם מאוד אוהבים, אני חושב שהם כאילו מרגישים, לא יודע אם צריכים זאת המילה הנכונה, אבל כאילו, וואלה, אנחנו צריכים את פיני ביום שלנו.
אני מקווה שכן, כאילו, תשמע, המספרים גם מראים את זה, והתגובות מראות את זה. אני חושב שיותר מהכל, ההצלחה שלי זה היה להביא אנשים שהם אנשי כדורגל לעולם הכדורסל. היו הרבה, ערוץ שלי, כמו שאמרתי, נבנה על כדורגל, ועצם זה שהצלחתי, לשמחתי, להנגיש את הענף ואת המשחק, לאנשים שלא מכירים בכלל כדורסל ולא צפו בכדורסל, זה לדעתי הניצחון הגדול, ובנוסף, האנשים, כמו שאמרת, שאין להם את הזמן לקום בלילה ולראות את המשחקים, יכולים לקבל בתקציר של 10 דקות, בין אם זה בארוחת צהריים, בין אם זה בשירותים שהם יושבים, או לא משנה מה הם עושים, ולקבל ב-10 דקות מתומצת בדיוק מה שקרה לפרטי פרטים, כי בסוף שהם רואים תקציר בערוץ הספורט, הם רואים דקה וחצי את התקליות, את לא משנה מה, איזה עבירה שעשו, או איזה שלשה שהוא קלה, וזה לא באמת מספר את הסיפור המלא. לא נותן את התמונה המלאה.
שקדי, מה אתה רוצה להגיד? נשמע שאתה רוצה להגיד משהו.
תראה, אני בסופו של דבר, אנחנו כצופי כדורסל, כמו שאתם התחלתם ואמרתם, אין לנו את הפריבילגיה כישראלים לשבת כל הלילה, במיוחד כהורים, ולראות את המשחקים, כמישהו שמשחק פנטזי, לפעמים באמצע הלילה אני מתעורר ו...
וגולל באפליקציה.
כן, לראות אם אף אחד לא פצוע, אבל זה קשה, קשה גם אחרי זה גם לעקוב, אחרי כל הסיפורים והכל, ומה שפיני פה אומר, הוא באמת צודק, בסופו של דבר אנחנו צריכים את הסיכום הזה, ומה שפיני באמת נותן פה זה כלי מאוד חשוב, ואני ממליץ.
כן, אז להסיר עוקב מפיני, כולם, להסיר עוקב. בואו נמשיך רגע, אז כן, נדבר קצת על הלילה שהיה, ונתחיל, שוב, זה לא רק לפי סדר, אבל בואו נתחיל אולי מהמשחק בין וושינגטון לשרלוט, וושינגטון 108, שרלוט 100, אם תרצו, קוזמה 20 נקודות, ובמפסידים, פי-ג'י וושינגטון, במפסידים, זה פי-ג'י וושינגטון, לא של וושינגטון,
כן.
אבל אנחנו מסתכלים פה על דני אבדיה, ולדעתי לא דיברנו עליו כמעט שקדי בפרקים פה מאז שהתחילה העונה, כבר אפשר, אתה יודע, 8 בנובמבר, כבר יש איזה נתח של משחקים, והפרצוף שאני לא יודע, זה גם מצולם הפרק, אבל הפרצוף שלך, כאילו שאני רואה אותו עכשיו די מבהיר מה אתה הולך להגיד, הוא פתח בחבישייה אבדיה, שיחק 18 דקות, 1 מ-4 מהשדה, שזה נתון שמאוד מעצבן אותי, ואז שהוא התחיל אגב, זה הנתון שהכי מעצבן אותי, אני תמיד רוצה...
אחד מארבע, למה?
לא, אני רוצה שהוא, לא האחד, אפילו לא, הארבע מעצבן אותי.
כן,
ברור. אני רוצה שהוא, גם תלפה, אנחנו רוצים שהוא יזרוק הרבה.
תשע, תשע.
כן, אז שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים, שלוש נקודות, אבל שוב, הוא מרגיש, אתה יודע, שהוא כאלה היום היה מהפותחים האלה, כמו הפותחים האלה, סנטר בגולדן סטייט כזה, שהוא פותח, אבל לא, אז אמנם לא רמת סנטר בגולדן סטייט, שהיו פותחים, זוכרים, ארבע דקות פותחים ולא רואים חוזרים יותר, אבל בוא רגע, שקדי ואז פיני, דוח מצב.
טוב, קודם כל בוא נחזור טיפה אחורה, דני מקבל בקיץ את ה... זה לא אקסטנשן, אבל זה כאילו לוקחים את האופציה לשנה הרביעית, שבסופו של דבר זה אומר ש... וושינגטון מאמינה בו.
כן.
שזה לא טוב, כן? היה עדיף לדני שלא יאמינו בו.
ידעתי שזה יבוא ועדיין.
כי וושינגטון זה מקום שאי אפשר לצמוח בו. לא היה אפשר לצמוח בו עם ג'ון וול וברדלי ביל, ואי אפשר לצמוח בו אחרי שג'ון וול הולך, וווסטברוק הולך, וברדלי ביל נשאר לבד, ופורזינגיס, שפורזינגיס אפשר לצמוח לידו. אבל אי אפשר, ואני לא יודע אם זה גם, אפילו שברדלי ביל ילך, אם זה לא המקום עצמו שאי אפשר לצמוח בו, או שזה ברדלי ביל. אבל דני לא יכול לצמוח שם, ואני חושב שזה... אם לא יהיה לו טרייד במהלך העונה הזאת, שזה דבר שיכול לקרות, כן? כי וושינגטון עושה טריידים במהלך עונות, ודני כרגע שהוא מלפפון כזה, שאולי תהיה קבוצה שתאמין בו ותעשה איתו משהו, אבל בוושינגטון אנחנו לא יכולים לצפות ממנו לשום דבר. כי הכדור נמצא אצל שחקן, שחקן וחצי רוב הזמן, ואתה לא רואה שחקנים שמתקדמים דרך הקבוצה הזאת לעשות משהו. אם לא קוראים לך ברדלי ביל. וזה חבל, ואנחנו חושבים, אני חושב שיש איזו סיטואציה גרועה מאוד, שהוא יגיע גם לשנה הרביעית, וגם אז, אם הסוכנים שלו יעשו עבודה טובה, ותבוא קבוצה ותיתן לו חוזה, אתה יודע, אחרי ארבע שנים כאלה, לא ייתנו לו חוזה מטורף, ולוושינגטון אז תהיה את האופציה להשוות, ויכולים לקלור אותו לעוד איזה ארבע שנים שם.
לקלור, אני פת על זה. איך אנחנו תמיד אבל ספורטאי ישראלי כזה, אנחנו כאילו... אגב, לא טוב שצריך לכעוס עליו או להשיב אותו, אני רק אומר, אנחנו ביד, קלעו אותו שם, זה בכלא הזה.
לא, אבל זה...
כאילו לא מקבל 5 מיליון לעונה.
זה לא רק הוא.
כן.
הצ'ימורה, שהוא שחקן שנבחר לדעתי שנה אחת לפני דני,
נכון.
והוא שחקן מבחינת רמת כישרון, היה הרבה יותר ציפיות ממנו מאשר מדני. וזה שחקן ש... אתה רואה שהוא לא הולך לשום מקום גם, למרות שהוא עושה הרבה יותר נקודות, ולוקח הרבה יותר זריקות, אבל זה ממש סתם. אתה מרגיש שגם עוד שחקן שיכול להיות טוב, מתקדם. עכשיו, אנחנו רואים סיטואציות ששחקנים בקבוצות מסוימות לא מצליחים, ואנחנו רואים את נגיע ליוטה, רואים את מרקנן שהוא, אלפי הבדלות, הוא היה שחקן טוב גם בקבוצות אחרות, אבל שהוא הגיע לסיטואציה הבאמת מתאימה לו, אז הוא פורח. אז דני, אני לא אומר שהוא יהיה מרקנן, כי הוא לא מרקנן ב-NBA. הוא, אולי יש לו, אולי הוא מאוד מוכשר, אבל אני לא חושב שהוא כרגע עדיין בנוי לעשות דברים כאלה. אם הוא יישאר בוושינגטון, זה ייראה רע. אם הוא יגיע לסיטואציה אחרת, יש לו את הסיכוי באמת לעמוד בציפיות שלו, ואם הוא יישאר יותר מדי זמן בוושינגטון, אני חושב שאנחנו הולכים לאכזבה מאוד מאוד גדולה ממנו לאורך זמן.
וזה החשש שלי, כי בסוף, כשנשאר עליך איזשהו טיקט, בין אם זה הטיקט ההגנתי, או בין אם זה שאתה לא יודע לקלוע כמו שצריך מחוץ לקשת, ואנחנו רואים שהוא איבד את הביטחון שלו לגמרי, כי הוא שחקן שצריך את הכדור, ואנחנו יכולים להגיד הרבה דברים גם על הקבוצה, אבל גם הוא יש לו חלק פה בסיטואציה, לדעתי. הקבוצה לא אידיאלית, הקבוצה לא יודעת לפתח שחקנים, זה לא סוד, אנחנו רואים שמאז באמת ברדלי ביל וג'ון וול, אף שחקן לא נשאר שם באמת, או התפתח או הפך להיות משהו, וזה לא רק דני, כמו שאמרת, זה הצ'ימורה, זה ג'וני דייביס שבחרו אותו השנה בדראפט, והוא כבר משחק בג'יליג, ובג'יליג הוא לא טוב. אז כאילו, יש לנו הרבה דוגמאות רק מהשנים האחרונות. הם לא מצליחים באמת, אף שחקן לא מצליח לפרוח שם, כי הקבוצה היא של ברדלי ביל, ברדלי ביל עושה מה שהוא רוצה, המטרה היא להישאר בינוניים, ולא ללכת לטנקינג בשביל שהקבוצה תמשיך למכור כרטיסים במהלך העונה הסדירה. וזאת סיטואציה לא טובה, אבל זאת הסיטואציה שהוא נמצא בה כרגע. אנחנו צריכים לקוות שהוא יעבור בטרייד, גם אני מקווה, אבל כמו שאתה אומר שהוא יכול לעבור לסיטואציה טובה, כמו ביוטה עם מרקנן, הוא יכול גם לעבור לסיטואציה לא טובה. הוא יכול לעבור לקבוצה שבה הוא יהיה איזשהו ממתיק, אתה יודע, בשביל הטרייד או בשביל לסגור את הטרייד, ומשם הוא יקבל רול מאוד 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 שולי אם בכלל, והוא יצטרך להיות באמת חתול רחוב בשביל לאגור את הדקות שלו ואת הנקודות שלו.
ומשם הדרך החוצה מה-NBA היא מאוד מאוד קלה.
נכון, וזה משהו שאני לא בטוח שיש לו, כי אם נגיד אני מסתכל להשוואה לדוגמה, את ים הדר אני מרגיש שלא משנה איפה הוא ישחק, הוא חתול רחוב והוא ידע להסתדר בכל מקום. פלפל בתחת. כן, הוא יסתדר בכל מקום.
אבל דני גם, כאילו זה... על דני, גם ברשימת החסרונות שלו, אף פעם לא אמרנו, הוא ביישן, הוא לא לוקח, ומשום מה, אמרתי לך, אני מסתכל לא על הקליות, אני מסתכל על הזריקות. Mm-hmm. אני לא מצליח להבין איך אין בו את הארג'נסי הזה, להבין ש... יאללה, אני חייב פשוט לזרוק הרבה. עכשיו, היה את הסטינט הזה של ההתלהבות מההגנה, שהוא אמיתי,
כן.
אבל הוא בדיוק אמיתי כמו ההתלהבות מהשלשות של קספי או מהחיתוכים של קספי. אתה זוכר שהיה שני רגעי התלהבות מקספי כאילו מעבר? שוב, מוצדקים, שלשות באחוזים מטורפים, ואז היה את זה שהיא... he can slice, he can cut, זוכר שכולם התלהבו? כן,
בגולדן.
אני מרגיש שאלה מין נרטיבים רגעיים, שלא מספרים את הסיפור האמיתי, אלא מישהו מנסה להיות משהו שאולי הוא לא לגמרי, ובגלל זה זה גם מפסיק מתישהו.
תראי, יש
ואני
סיבה...
ואני מרגיש שדני יש פה דברים אמיתיים לתת, כמו שאני לא אומר שלקספי לא היה גם, אני גם לא אומר שלדני, אבל אני מרגיש שיש פה משהו שצריך להיות הרבה יותר יציב, ולא איזה, אוקיי, אני עכשיו הגנה לשלושה חודשים, אני עכשיו שלשות לשנה, אלא...
יש סיבה למה הוא מקבל את הרול ההגנתי. הוא מקבל את הרול ההגנתי כי א', הוא גדול, הוא מזיז את הרגליים טוב, הוא יסודי בהגנה, אבל הוא מקבל את זה כי הוא לא מקבל את הכדור בהתקפה, ומישהו צריך לשמור בשביל השחקנים האחרים. זה התחיל עוד מהתקופה עם ראסל ווסטבוק, שווסטבוק, כולכם יודעים כמה הוא בול הוג וכמה הוא אוהב את הכדור, והוא מעמיד את כל שאר השחקנים בפינה, ואתה צריך, אם אתה מקבל את הכדור, תזרוק, ואם אתה לא זורק, אתה לא תקבל את הכדור בפעם הבאה, או שאתה תרד לספסל. וזה היה, זאת הייתה בעיה ראשונה כבר בעונת הרוקי שלו, שהעמיד אותו כבר בסיטואציה לא נוחה, ובסיטואציות אחרות שבהם הוא כבר כן קיבל את הכדור, הרבה פעמים הוא ניסה להיות מאוד קבוצתי, זאת אומרת, הוא כל הזמן הגיע בתור רול של פליימייקר. והבעיה היא ב-NBA שברגע שאתה עושה את המהלך ומוסר את הכדור, אתה לא תקבל אותו חזרה בחיים. לא יהיה לו את הנחמדות של שחקנים, או את הרצון לנצח של שחקנים באירופה. שחקנים באים לשחק על החוזה שלהם. אף אחד, בטח בקבוצות כאלה, כן? יש קבוצות שמשחקות, ותראה את יוטה היום, מובילים את ה... הם מנצחים בממוצע קבוצות בשבעה וחצי אסיסטים למשחק. יותר. ואנחנו רק מחזור עשירי 11. אז לא בכל הקבוצות זה ככה, אבל בוושינגטון, כן, כל אחד לעצמו, כל אחד צריך לדאוג לחוזה שלו ולסיטואציה שלו. ודני, אני לא חושב שיש לו מספיק את ה, כמו שאמרת, את הארג'נסי הזה בשביל לדאוג לעצמו. וראינו אגב במשחק בבוסטון שהוא סופסל השנה, שהוא ניסה לקחת על עצמו יותר, וניסה
לא, גם ממפיס לדעתי, שלשום זה, יום לפני היה לו 12 זריקות, זאת אומרת, הנה, בוא רגע נסתכל, אני מקריא לכם עכשיו רק כמות זריקות במשחקים האחרונים, מה שנותן לכם מספרים, 4, 12, 5, 3, 1, 4, 7, 6, 6, 4, 1, זה צריך להיות הרבה יותר גבוה, בממוצע 4.1 זריקות, זה לא יכול להיות, אתה צריך להיות, גם אז אמרתי, אתה צריך להיות דניס רודמן, כדי שזה יוכל.
נכון.
אתה מבין?
נכון.
ודני בסיוע, שוב, הגנה מעולה, הוא לא דניס רודמן, הוא לא איזה מישהו שאומרים, סבבה, הוא יהיה גם אם הוא לא צריך לזרוק. אתה מבין? זה מה שאני חושב, וזה משהו שהוא מתישהו צריך לעשות, הוא כבר לא שנה ראשונה. שוב, גם שזה לא ייראה עכשיו זהו, פאניקה מוחלטת, זה לא הסיפור שלנו פה.
כן.
אבל זה גם לא... אוקיי, בוא ניתן לו עוד קצת זמן. לדעתי זה מין איזה מה שחייב לבוא. חייב לבוא עכשיו.
כי הוא לא יודע אבל לחיות בלי הכדור. הוא היה רגיל להיות עם הכדור כל הזמן בידיים, ועכשיו שמים אותו בתור אופציה חמישית בהתקפה, רביעית חמישית בהתקפה. יש לך את ביל, קוזמה ופורזינגיס. רוב ההתקפות בכלל לא נמסרת מסירה אחת. כאילו, לצערי, יצא לי לראות את כל המשחקים שלהם. יש המון התקפות, אתה יודע, 4 שניות בתוך ההתקפה, נתקחת זריקה. זה שחקן שעובר את החצי ולוקח שלושה, שחקן שמוריד ריבאונד ורץ קוסט טו קוסט, גם עם שלושה שחקנים מתחת הסל.
ואני זוכר את הדברים האלה, לפני שדני הגיע, ברח לי לך בשם של הקלעי הלבן שהיה להם...
ברטנס?
ברטנס, כן. זה מה שהם היו עושים, איש סמית היה עובר, נותן לו כדור, והוא היה מעיף מהחצי. אבל אתה הזכרת את קספי, אני חושב שדני עכשיו נמצא בסיטואציה בקריירה שלו, שאם הוא הגיע ל-NBA ולכולנו היה ברור שאם הוא יעשה קריירה כמו קספי, זה תהיה אכזבה. עכשיו לדעתי הוא קצת חולם על קריירה כמו של קספי. כי קספי אחרי שנתיים ב-NBA...
איך אתה תמיד נותן את המשפטים עם יותר רייטינג? שאפשר לרקום על קרית.
אחרי שנתיים ב-NBA קספי עבר לקליבלנד, ואיפה שהוא התחיל שם הצעירה. כי בשנתיים שלו בסקרמנטו, שהייתה קבוצה רעה מאוד, הוא היה ממש טוב. ואנחנו ממש התלהבנו מעומרי קספי. והיו לו משחקים של 20 ומשהו נקודות. והוא סירק ליד שחקן סופר דומיננטי, כשהיה אז טייריק אבנס, וליד קבוצה סופר דומיננטית ש... זה לא היה אמור להיות קספי, ההצגה שלו, בחירה בסוף 23 וכל זה, אבל הוא מצא את עצמו.
אבל הוא ידע לחיות בלי הכדור.
נכון. הוא ידע לעשות כל הדברים הקטנים, זה היה סוג החפש שחקן. דני, כמו שאתה אומר, כל החיים שלו, הוא גודל כסופרסטאר שמקצר את הכדור בידיים, הוא שחק כרכז, פוינט פורוורד כזה, שהוא לא יכול לעשות את זה ב-NBA באמת, ואני חושב שעוד פעם, אנחנו מדברים על סיטואציות שיכולות להתאים לו בעתיד, אז כמו שאתה אומר, יוטה זה, טוב, אתה שם ליד רכז כמו מייק קונלי, אז הרבה מאוד שחקנים יכולים לפרוח, כי זה רכז שכן משתף.
כן.
אתה צריך לקבוצה שיש לה רכז, שהוא לא חושב קודם כל על המספרים שלו, ומאמן שיודע לשלב שחקנים בסגנון של דני.
כמה כאלה יש לך ב-NBA?
לא, כמובן שהסיטואציה המושלמת היום, לדעתי קוראים לסן אנטוניו, אבל אני לא רואה איזשהו כלים שסן אנטוניו יוותרו עליהם בשביל להביא שחקן כמו דני, ואני לא רואה אותם, תראה, זה החלום, כן? או שם אנחנו רואים כאילו קבוצות כמו אורלנדו, שפתאום פורחים בכל מיני שחקנים כמו בול בול וחבר'ה כאלה, שאתה אומר עצמך, הנה, אפשר לפרוח, זה מאוד מקרי. כן, אנחנו לא רואים פה איזשהו סיסטמה שהשחקנים האלה, שמצמיחים שחקנים אחרי כמה שנים כמו סן אנטוניו. אני חושב, אגב, ביוטה זה קרה עם כמה שחקנים כאלה שהם הגיעו, לא רק מרקנן, גם בוגדנוביץ', לפני שעכשיו פורח בדטרויט, עשה אחלה עבודה ביוטה, על רול כזה, כן, על רול שאתה יודע, הוא קיבל את הכדור, נכון שזה שחקנים בסגנון שונה, אבל דני בחלום יכל להיות איזשהו סוג של בוגדנוביץ' של יוטה, כן, לא של אטלנטה. כרגע בסיטואציה הנוכחית, אם לא יהיה טרייד מהר מאוד, הערך שלו ילך וירד. ילך וירד, ילך וירד, ילך וירד. לדעתי לעונה הרביעית, הוא יכול להגיע כסוג של שחקן לא רלוונטי כמעט.
כן, וזה מתחיל ונגמר.
אתה שותף
למבשורות
האיוב.
כן. שוב, כמובן שאנחנו רק בתחילת העונה, הדברים יכולים להשתנות. אבל כרגע אני מסכים איתך, ואני חושב שהדבר, הפרמטר הכי חשוב שהוא ימדד על פיו, זה האחוזים שלו לשלוש. כי כל עוד הוא לא קולע לשלוש באזור ה-34-35 צפונה, הוא בבעיה. אתה רואה, גם שהוא מנסה, גם שנותנים לו כדורים בטופ אוף דה קיק הזה על הקשת, ומביאים את פורזינגיס לחסימה, כולם הולכים אנדר. עכשיו, הוא הולך ימינה, שמאלה, לרוחב, והשחקנים הולכים אנדר. תזרוק לשלוש. בבקשה.
גם יש לך את הנגיעה שלך ביורוליג, אני חושב שיש הרבה מאוד שחקנים ש... לא יודע אם מסתכלים על דני, אבל מסתכלים על שחקנים קודמים שהגיעו ל-NBA ולא עשו כלום, ואיבדו את עצמם. ואנחנו, יש דוגמאות קלאסיות של שחקנים גדולים שעשו שנה אחת יפה ב-NBA, אם זה נבר או אם זה ספנוליס, ואחרי זה חזרו, כי הבינו שאיפה המקום האמיתי שלהם. אני חושב שדני יכול באיזשהו שלב להבין שאולי החלום הזה של ה-NBA לא, לא, לא בטוח שזה מה שהוא צריך. אנחנו רואים במשחקן כמו מיצ'יץ', שהוא סופר סטאר ענק ביורוליג, לא מהר, לא ממהר, ולא בטוח אם הוא יעשה את זה בסוף, להגיע ל-NBA, כי לא בטוח, וזה מה ששחקן ברמה כזאת רוצה לעשות. מה, שחקן רוצה באמת ללכת ולשבת לצד קמפצו, שהוא סופר סופר סטאר, בזבז שנתיים, כן, בזבז שנה וחצי, אם לא שנתיים, בדנבר. לא בטוח, אני חושב שטלפז דיבר על זה, או טלפז או מישהו פה אחר דיבר על זה, שהליכה של דני ל-NBA הייתה מוקדמת מדי, זה לדעתי די בטוח.
כן?
אני לא מסכים עם הטענה הזאת.
לפחות עוד שנה.
לא, תקשיב, אם יש לך את ההזדמנות להיבחר בבחירת לוטרי, גם אם אתה בן 15...
פתאום פציעה, פתאום זה, גם מי אנחנו, כן?
נכון, אם יש לך את ההזדמנות, תיבחר. אל תשכח שגם באותה מידה הוא יכל להיבחר לסיטואציה אחרת לגמרי, והוא יכל גם פתאום...
רגע, אבל בוא נעשה רגע, כאילו כן חלוקה, ושוב, אנחנו לא מאשמים, אבל זה סתם מעניין. נגיד אתה לוקח פה את שקדי אמר טיימינג, אנחנו אומרים היום קצת וושינגטון, לא קצת, אנחנו אומרים במצב בוושינגטון, ודני, איך הייתם מחלקים עכשיו את עוגת למה הוא תקוע שם עדיין, ביכולת אני מתכוון?
אני אומר 70% וושינגטון.
אוקיי, אז אנחנו פה עוזרים לדניס, כאילו אנחנו אומרים פה, תשמע, יצא בסוף גם, יצא לך, אגב, זה בזמן אמת, כמעט כולם אמרו, לא? שזה יעד בעייתי.
כן ולא, כי הקבוצה עדיין לא הייתה במקום, זה גם היה לפני הטריד על ווסטברוק.
עוד פעם, אתם אמרתם שלא אותו הטיימינג וזה, שחקנים שכבר היו במעמד של דני, אפילו יותר ממנו באירופה, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, תנו לנו עוד שנה באירופה, שנתיים, המקרה הכי קלאסי הוא רוביו, אבל לא רק, היה גם את שריץ, שאחרי שנבחר בדראפט, הלך ובחר להישאר עוד עונה באנדולו לפני שיצא, ואני עוד פעם, אתה אומר, הוא לא שחקן גדול ב-NBA, אבל הוא אחלה שחקן ב-NBA.
נכון.
ועכשיו דני כבר, שאולי בהתחלה, לפני שהוא הגיע, שריץ, זה לא היה משהו, זה תקרה, וואו, אני רוצה את שריץ. אני כבר ממש חושש, הוא לא יגיע לזה כבר, אם זה לא יציאה מהירה מוושינגטון. אז לפעמים הצד הזה אחורה, אפילו אחרי שנבחרת, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אולי עוד שנה אחת, אולי להסתכל על סיטואציה מאחורה, במיוחד שהוא רואה שם שיש את ווסטברוק, עוד פעם, אני אומר שלטיימינג כן יש אחריות, הייתי אומר את זה, 70% וושינגטון, 15% הטיימינג, שאולי עוד שנה אחת להתבשל, ועוד 15% משהו.
אני הייתי שם 80% על וושינגטון, לא הייתי שם אחריות על הטיימינג, כמובן שהטיימינג הוא בעייתי, אני לא חושב שברגע שיש לך את האופציה להיבחר בלוטרי בדראפט, אתה איכשהו יכול לוותר על זה, ואני גם לא חושב שנכון לעשות, לקחת צעד אחורה ולהגיד, רגע, אולי אני אחזור ליורוליג ואני אגיע יותר בשל. אף אחד לא מבטיח לו, שגם אם הוא עכשיו חוזר ליורוליג למכבי תל אביב, הוא שחקן של 15 נקודות למשחק, והוא מקבל 30 דקות, והוא הסופרסטאר במכבי תל אביב, או בכל קבוצה. אם יש לך את ההזדמנות להישאר ב-NBA, אתה צריך למצות אותה כמה שאפשר, כי אף אחד לא יודע מתי תיפתח עוד פעם דלת. זו כן, דעתי האישית.
אני הולך איתך לגמרי בטיימינג, כי אני שוב חושב ש... צריך להגיד גם, האם יש לו אלטרנטיב, אני מסכים איתך, פיני. אני גם חושב שאגב, הוא, מבחינת טיימינג זה, 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 זה בסדר, זה גיל בסדר.
הוא גם מגיע אחרי שתי אליפויות אירופה, כן, כאילו.
אני פשוט חושב שזה, נגיד אני אתן 60 וושינגטון, או 65% וושינגטון, ו-35 אוקיי, אני מרגיש שגם במקום לא טוב, אולי אפילו לפעמים קצת יותר, אתה יכול קצת לחשוב יותר על עצמך. זאת אומרת, תמיד מה אני אומר, ואני... שוב, אנחנו, אני שיחקתי בנערים מחוזית, משהו כזה, לא הייתי באיזה משהו כדי להגיד, וואלה, אבל אני לא הייתי יודע לקחת על עצמי וזה, ותמיד היו את אלה שכן יודעים. ולדעתי, לדעת ולעשות, אתה צריך לדעת לעשות בכל מקום. באמת אני חושב. שוב, בסטנדרטים של דני, זה הגיוני שהוא יעשה את זה ב-NBA, כן? לא בנערים מחוזית.
כן.
הוא צריך, לדעתי, גם עכשיו, עד הסוף, באמת לבוא, אני לא יודע איך, אבל לתת לו איזה מת זריקות גם, להגיד, אני פה, אני, יודע מה? משפיע, נחשב, נספר, שמו לב ששיחקתי. ברמה הזאת, לדעתי, גם טריידים עתיים זה ישפיע. מה נגיד, בואו, כדי, כן, נסיים בטוב, זה מה שאנחנו עושים. תסריט חיובי לאיך שהעונה הזאת יכולה להתהפך עבורו.
טרייד.
בסדר.
טרייד.
לא, אני יודע שאתה חושב ככה, אבל נגיד אם לא. אין, ככה זה יהיה? מה, ובטרייד, ואם הוא יפתח בחמישייה של קבוצה אחרת ויזרוק שוב 6 זריקות, 4 זריקות, זה לא יעזור.
אז זה כבר עליו?
לא, אז אני אומר, אין סיכוי בוושינגטון שאנחנו עוד שבועיים מדברים אחרת, פיני?
אני חושב שלא עוד שבועיים. אבל פציעות יכולות לעשות...
אתם צריכים להחזיק,
זה נורא. פציעות וטריידים לאו דווקא שלא. זאת אומרת, אני לא רואה את וושינגטון הולכת לכיוון של ניצחונות. השאלה היא אם תפרק שם מתישהו את החבילה, כי אתה יודע, קוזמה פורזינגי זה כאילו...
טוב, אני נותן לכם עכשיו את המשחק מהלילה, אומר לכם את מה קרה בו, כאילו תוצאה וזה, ואז אתם אומרים לי אם צריך לעצור, כי יש לכם משהו להגיד על אחת הקבוצות. סבבה? ושוב אנחנו מסבירים, זה לא חייב על המשחק. המשחק הוא דרך שלנו, אם יש משהו להגיד עד עכשיו. אוקיי? אז וושינגטון אמרנו, וושינגטון שרלוט 108-100, יוסטון אורלנדו 134-127. האם, מה? שקדים סבל לי עבור.
עבור.
מה, על אורלנדו לא תגיד מילה, כיף עם רצח.
בול.
מה עם הבנקיר? אוקלאומה סיטי דטרויט 112-103. סדיק ביי! הענק! שבט, אלפז, אתה לא כאן, אבל הזכרתי את השם של סדיק ביי, 25 נקודות, למענך בשבילך. ניו אורלינס, אינדיאנה, 129, אינדיאנה, 122, ניו אורלינס.
הפתעה ענקית, ניו אורלינס, דווקא בפתיחת העונה היא בסדר, כן? היא עומדת בציביות, סוף כל סוף זיון משחק, כן? אבל...
וואו, איזה מוזר לי לראות אותו משחק. מרגיש כאילו, אני מקבל משהו שלא מגיע לי.
זה קצת לא אותו שחקן.
לא.
זה לא אותו שחקן. לא,
יש לו 5 דקות בערב שהוא אותו שחקן.
כן, אבל זה לא, זה למינונים קצרים יותר.
כן, מה שקיבלנו ממנו בהתחלה היה מאוד מאוד מבטיח.
אבל אולי זה גם היה סיבה שזה לא סחב.
אגב, ניו אורלינס היא קבוצה שיכולה ללכת ממש רחוק, אם הדברים מתחברים, אבל...
כאילו, אני לא קונה את זה, אגב.
לא, אני חושב חצי גמר, כאילו, לעבור סיבוב אחד פלייאוף.
כן, זה התקרה שלהם, לדעתי. זאת התקרה שלהם.
אבל עדיין, יש קבוצה עם רמת כישרון מאוד גבוהה.
רמת כישרון, אבל חוסר איזון, אני לא קונה אותם. אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שהם יכולים לעבור סיבוב, לא רואה אותם כאלה.
כאילו, כי אינגרם כבר שם, ומקולום זה כבר שחקן מוכח מאוד, וזיון, ועדיין, אני מאוד מחזיק מהם.
אוקיי. רגע, הלכתי לסטנדינגס רגע. פיניקס, פילדלפיה. פילדלפיה 100, פיניקס 88.
דיברנו על ארדן, על הפציעה של ארדן?
לא דיברנו פעם, כי זה היה בזה. נו, מה?
שמע, מהרגע שארדן נפצע, אני חושב שפילדלפיה...
פורחת.
רק פורחת, וזה לא מפתיע, כן?
אתה זוכר שהיה את ה-Ewing Theory?
כן.
אז נראה לי זה פשוט Theory. כאילו,
תמיד? כן, זה לא יתפוס, זה לא יתפוס.
זה כמו שיש אפקט המאמן החדש, ברגע ששחקן כוכב נפצע, יש איזה יומיים כזה של... כזה מין, אוקיי, אם נכנס לבקום, אבל אז מגלים טוב, הוא ממש טוב.
הקבוצה בנויה עליו. היא בנויה עליו ועל אמביד, וגם אם ינצחו כמה משחקים, זה באמת לא ישנה להם שום דבר.
אבל טייריקס מקסי הוא שחקן שבאמת...
וואו, אהבה בלב.
הוא השחקן שלהם.
אהבה גדולה מאוד.
הוא השחקן שלהם
לדעתי. וזה, אתה יודע, זה ממש קרה במקרה, שנה שעברה לדעתי זה קרה עם תחילת הקורונה, זה...
בזכות בן סימונס.
כן, והוא פשוט פורח בצורה מטורפת, הם הרוויחו פה שחקן חבל הזמן, אני לא טועה כמה, אתה יודע, אנחנו זוכרים וזה אמור להיות שלישייה, קבוצה הזאת לא אמורה להיות שניים, אמורה להיות שלישייה, וכרגע נשאר שם רק אמביד, כי אריס, לא יודע, אני כבר חושב שהוא כבר, ממה שמצפים ממנו, לעומת מה שהוא באמת נותן, זה כבר לא...
מחפשים עליו טריד המון זמן.
כן, אני חושב שזה כבר, זה לא...
יכול שימצאו.
כן, כי, טוב, הוא עדיין שחקן טוב, אני עוד פעם אומר, מקסי יכול להיכנס על הנעליים של ארדן, ובסוף, איפה שארדן דורך, לא יוצא טוב, אולי באמת, אם הוא יעדר מספיק זמן, הם יהיו במצב טוב.
יש לנו פה ברייקינג, מילווקי הפסידה. זהו, אין מושלמות.
זהו, אבל אם יש קבוצה שאני רוצה לדבר עליה...
לאטלנטה, כן, אתה רוצה מילווקי.
אם יש קבוצה שאני רוצה לדבר עליה,
אנחנו מסכימים.
זאת הקבוצה שבינתיים הכי הרשימה אותי מתחילת העונה, לא רק בגלל הניצחונות, בגלל הצורה שבה היא שומרת, והיא משחקת בלי מידלטון, בלי קונוטון, היא משחקת בלי שחקני כנף, ויש בה משהו בסגנון משחק שלה, שכאילו לקח משהו ממפיס, מה שממפיס עשתה במהלך העונה הסדירה בשנה שעברה, השליטה בריבאונד, לנסות לשלוט גם בריבאונד התקפה, ובעיקר בריבאונד הגנה, שלכל מי שלא יודע או לא מכיר, זה גם הדבר שאני כל הזמן אומרת לי בערוץ, הנתון שמקושר בקורלציה ישירה הכי מהירה לניצחונות, זה ריבאונד. ברגע ששולט בריבאונד, ואתה מנצח בריבאונד, יש לך סיכוי משמעותית הרבה יותר גבוה לנצח. הם בינתיים מנצחים בכמעט דו ספרתי בממוצע. במשחקים שלהם בריבאונד, הם שומרים את הדרופ קוורג' באמת בצורה כמעט מושלמת עם ברוק לופז מתחת לסל, ואני מאוד...
רחבים מאוד.
כן, ואני מאוד בונה עליהם, כקבוצה שגם רצה כמה שנים טובות ביחד. אני רואה אותם כרגע כפייבוריטים, אבל כמובן שזה עוד ממש מוקדם.
סקדי, יש לך דירוגי עוצמה גם ל-NBA או שאתה עושה רק בארץ?
עדיין לא, עדיין לא.
בוא נראה בסוכנות מה...
זה עונה רביעית, כן? שהחבר'ה, אני חושב שכל החבורה הזו ביחד רצה, או רביעית או חמישית אפילו.
נשארו עונה רביעית או שלישית?
אני חושב, אני די בטוח שרביעית. זה כבר לא מפתיע, כן? אני חושב שמילווקי, אחרי שמידלטון שם נפצע בתחילת העונה, זה היה איזשהו דיבור, יעצרו וזה. אבל בסוף עדיין מסרק אצלהם כנראה שחקן הכי טוב בליגה. ולידו חבורה של שחקנים טובים מאוד. נכון שהם איבדו בשנה שעברה כמה שחקני רוטציה כמו דיוויצ'נזו וכל מיני חבר'ה כאלה שהם נחמדים, אבל הם לא שחקנים סופר משמעותיים.
שנה שלישית שלו.
שנה שלישית, אוקיי. שנה שלישית שהחבר'ה האלה רצים ביחד. ואחלה, פשוט אחלה. לדעתי אם זה יספיק עד הסוף, לדעתי עדיין לעומת המערב יש להם בעיות.
מה הבעיות לדעתך?
קליה? אנחנו בסופו של דבר, אנחנו ראינו את זה גם ראינו את זה שנה שעברה, בסופו של דבר הולכים לקליה, וכל עוד הגולדן סטייט שאנחנו, אני חושב, עומד נדבר עליה, תקלה, אז אם דבר כזה יקרה בגמר, מילווקי תתקשה.
אוקיי, בואו רגע, אז אם כאמרתם, בואו תנחשו, אני מת על זה, אני פתוח מול האימורי טופ של הווינר של NBA, בדקתי זה כמו בסוכניות, אוקיי? זאת אומרת, יש תמימודים. מילווקי ראשונה, פיני הולך, צדק. לא, מה, זה כבר איזה שבוע ככה, שקדי. בואו תנחשו הלאה, בואו נראה.
גולדן סטייט שנייה.
היא שנייה ביחד עם עוד קבוצה.
יחד עם בוסטון?
אמת. לבל אחר כך, קבוצה אחת לבד.
אז יכול להיות, או פיניקס או פילדלפיה.
הקליפרס.
וואו.
הקליפרס.
וואו, וואו, וואו.
קליפרס בקוב רביעי, עם 7-1, פיניקס 7.5. ברוקלין 10, נזכיר שברוקלין הייתה שנייה, כן?
ברוקלין סתם.
כן, לא, זה נגמר.
כן, אני מבין למה הם אימור פופולרי, אבל...
גם הקליפרס זה סתם, כן?
ברור.
הקליפרס לא באמת סתם, הקליפרס זה... אתה מאמר על בריאות של קוואי ו...
הבריאות שהוא בטל לא מריחת עצמו.
גם אם כולם בריאים, יש להם אמור ווינג דיפנדרס.
אתה לא צריך לשכנע אותי, אני אמרתי גולדן סטייט, כן, אני עדיין נאמן לאימור שלי, אבל פיניקס... דלס קפצה קצת, עם דנבר ב-15, קפצו שתיהן.
לא, גם זה לא יכולה.
לא לרמת לקחת התואר.
לא.
כן, סקרמנטו אחרונה.
חשוב לציין.
חשוב לתת את כל המידע תמיד.
סקרמנטו אחרונה?
אחרונה. אוקיי, שמע, היא לא הייתה בפורטלנד בפלי אוף, היא לא הייתה בפורטלנד, זה מפרוידני. יאללה, אפשר להמשיך?
כן.
איפה היינו? פיניקס, רגע, נעלם להיות זה. אוקיי, בסדר, אנחנו עכשיו, פורטלנד, מיאמי. אז פורטלנד מנצחת. 110, 107, ובדוק שאתה רוצה לדבר על פורטלנד, בדוק
שלא די, בדוק. סיפור ענק פורטלנד.
זה אחת משתי קבוצות שממש מצליחה, למרות שאתה יודע, מתישהו באמצע העונה שעברה, זרקת העונה ברמה שהיא הולכת לעשות טנקינג העונה, אבל כשמסתכלים על הסגל שלהם, יש להם שלושה שחקנים, ששניים מהם הם כוכבים מוכחים, לילארד ונורקיץ', והשלישי זה סימונס, שנמצא בעלייה מטורפת, שהם שחקנים ממש ממש טובים. עכשיו, אתה מוסיף לזה ג'וש ארט, שקלה היום סל ניצחון, והוא גם שחקן שנמצא באחלה,
רינדי קלאסי.
כן, אחלה רול פלייר, שעושה את העבודה שלו ומתקדם, והוא אחלה שחקן. ופורטלנד ממש מפתיעה עכשיו, מפתיעה שמתחילים לספור אותה כקבוצת פלייאוף. עכשיו, לא מדברים עליה כקבוצת טנקינג, לא עליהם ולא על יוטה, אומרים, טוב, כנראה אולי הם יזרקו את הטנקינג ויעשו פלייאוף. השאלה, כל הדיבורים האלה עם הלילארד לא יתחילו שוב, ואני חושב שמתישהו זה ייעצר.
זה יתאזן, זה יתאזן. גם כמה אתה יכול לקלוע שלשות ניצחון וסלי באזר באופן עקבי.
אנפרני סימונס מוסר דש.
אבל אני, כל החיים שלי אהבתי את לילארד ברמה קיצונית עד שומר החומות.
זהו? אני אגיד את האמת, זה בדיוק בקטגוריה של מה שקיירי היה רק בהתחלה בעיניי, של אוקיי, על דבר אחד שאתה עושה, אני נותן לך את הקרדיט על בורות ולא על... אתה באמת יודע מה המצב, אתה נגד המדינה שבה אני גר, אבל שוב, אני לא אוהב את זה, אבל אני לא פוסל על זה.
בשביל זה גם צריך להבין...
סלח אצלי בפנטזי, נגיד. סלח אצלי בפנטזי.
בשביל זה גם צריך להבין קצת את ה... איך קוראים לזה? את הפוליטיקות שיש בארצות הברית, עם ה-Black Lives Matter וכל
התקופות שיש. כן, הרבה דברים מתחברים שם.
כן, זה גם, אתה יודע, חלק מהנרטיב של...
אני תמיד נותן לך את ההזדמנות להסביר לי, לא שאני איזה מישהו, אבל כאילו כאחד שאוהד אותך, אני נותן לך את ההזדמנות להסביר לי למה עשית.
כן.
אם אני מצליח להבין סבבה, אם אתה גם בהסבר תוקף אותי, כמו שאמרת על קיירי קודם, אז כנראה שזה זהו. אני איתך גמרתי.
חצי מילה אחת על לילארד.
כן.
אחרונה, בסופו של דבר, לילארד, כל השנים האלה, שיחקו לידו שחקנים, תמיד הביאו איזשהו סופרסטאר לידו, אם זה היה אולדריג' בזמנו, אם זה סי-ג'י מקולום, ואפילו ווסלי מתיוס, שהיה תקופה מסוימת שציפו ממנו ליותר.
אבל מה שמדהים זה שפירקו לו את הקבוצה ההיא, ואמרו, אנחנו הולכים לטנקינג, וגם אז הוא הגיע לפלי-אוף.
אבל עכשיו מה שצריך לעשות, מה שלדעתי צריך לעשות, זה להביא שחקן ממש טוב כמו סימונס, עם פחות אגו, שמבין את המקום שלו, שיש את לילארד קודם כל, ואז אותך, ואז זה עובד. אולי באמת ככה זה רק יעבוד.
אני רק אספר המאזינים שבעטתי במיקרופון בטעות, פעם שנייה כבר, והוא אף לשקדי לפנים. גיל, אם יש את הקטע הזה, תוציא ונעלה לחשבון הטוויטר של שקדי. יאללה, צריך לעשות קצב כדי להשאיר מקום לישראלי, כיף לי מדי. טורונטו שיקגו, 111 שיקגו, 97 טורונטו.
לילה לפני זה היה הפוך, כן? כן. סייקם פצוע ו... טורונטו קצת יעצרו עכשיו, אבל הם קבוצה טובה.
בוסטון ממפיס, בוסטון 109, ממפיס 106, יש לכם איזה תעודת שמינית על...
אחלה, אחלה, הכל אחלה שם.
טוב, טייטום 40, 39, ג'ה עם 30. הניקס נגד מינסוטה, הניקס מנצחים 120, 107, שקדי, למה אתה מחייך? ג'וליוס רנדל הזכיר.
המשחק
שם... לא יודעים, נשכחות, מה הוא מזכיר? כשג'וליוס רנדל קולה הרבה, הוא מזכיר מה? נשכחות עכשיו, אוביות?
הניקס התחילו את המשחק הזה עם איזה 60 נקודות, ב-14 דקות, משהו כזה, 60 ב-14, משהו מטורף. סיימו עם 120, יכולו לסיים גם יותר.
קארל אנטוני טאוס עם 25 למינסוטה, דנבר סן אנטוניו, דנבר ניצחה 115-109, יוקיץ' 26, אבל ציפור קטנה לחשה לי שפיני רוצה כמה מילים על החבורה של קלדון ג'ונסון. 30 נקודות!
תשמע, עצם זה שקודם כל שסן אנטוניו בכלל במיקס, כאילו בתור קבוצה שמנצחת והיא רלוונטית, זה עדיין מדהים בעיניי.
זאת העונה עד עכשיו, הסיפור של העונה, זה אלה שמנסות לעשות טנקינג לא מצליחות.
כן, כן. וזה...
ג'רי, I can't get fired. זה הסיפור.
אז זה מדהים בעיניי, אני תמיד הסתכלתי על המועדון הזה בתור מועדון שהוא כאילו מחוץ ל-NBA. יש את ה-NBA ויש את סן אנטוניו, אני מעריץ את מה שהם עושים שם.
זה כזה כוכב לכת שהוא... בול, כן. בין היורוליג, הוא בגרינלנד. הוא כזה מעל דנמרק איפשהו שם.
וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד.
אבל כיפים, כיפים. טוב, ברוקלין דאלאס, אז 96-94 לדאלאס, לוקה. מה זה? משחק 90-30, משהו רצוף?
כן, בדרך לצ'מברלין.
כן, בדרך?
בדרך לצ'מברלין, נכון? אני עוקב אחרי
זה. בדרך ל-MVP. קווין דורנט עם 26, משהו להגיד על דאלאס שלא נאמר, או שאנחנו ממשיכים, יאללה, נמשיך נגיע לישראל. סקרמנטו, לא ניצחה את גולדן סטייט, אבל כמעט. 116-113, סטף שם נתן את השלשה שעשתה 110-107.
47 נקודות, הוא התפוצץ ברבע הרביעי. 47 נקודות
בכלל, כן, דיארון פוקס עם 28, סקרמנטו ניצחה על הבאזר במשחק קודם, נכון?
אגב, מילה זריזה על גולדן, הם פתחו אמנם לא טוב, אבל לדעתי, הקבוצה שיש שם כרגע לא תישאר שם בדיוק בקונסטלציה הזאת, יש שם טרייד. אני חושב שהם יהיו חייבים לפרק את ה... הסיטואציה שיש כרגע עם דריימונד גרין וג'ורדן פול. זה לדעתי...
עדיין אתה רואה בזה סיטואציה סיטואציתית?
כן, כן, כן. אני חושב, לדעתי, בתפיסה שלי, יש סיבה למה הם פתחו ככה. זה לא שעכשיו אני אומר, הם לא קונטנדרים.
למרות הסל, זוכר, יש את הסל שהראו לפני שבוע או 10 ימים שהוא קולע, ואז הוא ישר רץ אליו עם המצביע עליו, מצביע עליו, כאילו, אני זה שפירקתי אותך.
כן, כן, כן. הכל שואו, ובסוף אני כן חושב שיש סיבה למה הם פתחו ככה, ויש שם קצת דברים שלא לא עובדים. אני חושב שהם יעשו טרייד, לדעתי, אם אתם שואלים אותי, אם אני צריך לתת איזה אימור בוננזה כזה, אז הייתי אומר שג'ורדן פול יעבור בטרייד, וישאירו שם את השלישייה של דריימונד, קליי וסטף, ויבנו על השחקנים הצעירים האחרים, ויביאו איזשהו מישהו שם גדול נוסף.
צריך שם מאוד גדול על ג'ורדן פול.
אבל פול וויגינס זה לא בערך העתיד שלהם,
נראה לי שהם עדיין מסתכלים על סטף כעתיד שלהם. אני באמת חושב.
סטף יש לו עוד 3-4 שנים שהוא יכול לתת, ואתה אומר כאילו... כל עוד הוא על המגרש, אתה לא, אין לך מישהו שיכול להיות האלפא.
כן, הוא לא נראה אותו דבר גם בשבילכם?
אותו דבר. עכשיו יצא מהדרפט.
בגלל כל הקרסוליים וכל השבע שנים או השש שנים הראשונות, כמה זה היה? 5? 6? זה מרגיש שהוא התחיל את הקריירה אחרי שתקנו לו אותם, נכון? כזה כאילו ג'ון סנואו, שכאילו שוב בנה 5 או 6, סליחה, ספוילר. התעורר?
רק מילה אחת, גרין הוא, אתה יודע, זה בדמדומים שלו, כן, אז אם...
אני לא חושב שיש לו ערך מספיק בשביל שיעביר אותו בטרייד. לא בגלל שאני חושב, הדבר הנכון לעשות הוא להעביר דריימונד גרין. סבבה, אם אני עכשיו מוציא רגע את הרומנטיקה של האליפויות שהם לקחו ואת זה, הדבר הנכון זה להוציא אותו מהמשוואה, כי ג'ורדן פול הוא העתיד.
כן.
אבל גרין אין לו ערך באמת בטרייד, אני לא רואה אף קבוצה שתשלם משהו, איזה שחקן בעל ערך עבור גולדן סטייט ששווה ערך לדריימונד גרין.
בסדר, אני קצת כועס, אמרת שג'ורדן פול עובר בטרייד, אבל אנחנו מכבדים את כל האורחים שבאים הנה. טוב, משחק שיש לדעתי משהו קצר להגיד על שתי הקבוצות שבו, יוטה פירקה את הלייקרס 139-116, חבר שלך שקדי לאורי, קלה 23, אנטוני דייוויס 29, לברון נתן לך לנוח, והלייקרס ב-2-8, ומבי, לא יודע אם נספיק לדבר עליו היום.
לא יכול להגיע.
אני יודע, אבל תן לי, כי יש להם את הבחירות, אין להם את הבחירות אפילו. ויוטה עם 9-3. שיוטה באמת, איך כולם חשבו שזה מקום ראשון נגד סן אנטוניו, אגב, בריצה הזאת לוומבי.
כן, מטורף.
אולי לא רוצים את וומבי. מאז שהחליף את תומר גינת, כולם לא רוצות.
אני אגיד מילה אחת, ניתן לפיני לדבר על יוטה. מדהים. פשוט, אין דרך לתאר את זה. הם אפילו איבדו סכן בחמישייה בשני המשחקים האחרונים את ונדרבילט. כל מיני אוליניקים, ועזוב את מרקנן שמדהים, אוליניק, ויש לנו שם את מליק ביסלי, ואורטון טאקר שעולה מהספסל, יש להם איזה קסלר אחד שעולה מהספסל, לא משחק באמת, אבל, וקולי בגיל 90...
אתה מסתכל על הסגל, וזה נראה סגל שהוא באמת מקום אחרון ב-NBA, כאילו למעט, גם מרקנן, אתה אומר, זה לא שחקן עכשיו שהוביל אותי לטופ המערב.
דיברו על זה ביורובסקט, שמרקנן עבר אחרי המשחק הראשון, במהלך המשחק הראשון נגד ישראל, לדעתי הוא עבר, אמרו, אלוהים ישמור מה קרה לו. וזה פשוט מתחבר, וכאילו, אני עוד פעם מילה אחת על קונלי, בגיל 200, הוא פשוט... נהדר, זה כיף לראות אותו, ושלא יפרוש, כן?
זה הפעם, מי יודע כמה שרואים שכדורסל קבוצתי, שהכדור נע בו, הוא כדורסל הרבה 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 יותר יעיל, מבחינת כל פרמטר. כשאין לך שחקן שאתה שם אותו לבידודים, ואתה אומר, טוב, בוא תשיג לי סל, שזה אחד הדברים הכי פחות יעילים שיש בכדורסל המודרני, אתה רואה שהקבוצה, מניעת הכדור, אמרתי, הם, לא יודע אפילו הם מובילים את ה-NBA באסיסטים, כמו שאני יודע שהם גורמים לקבוצה היריבה, הם לא מנצחים אותה בשום פרמטר, למעט הפרמטר של האסיסטים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, הם לא עושים שום דבר מיוחד. אין להם איזה משהו, הם לא קולים לשלוש, הם לא מגנים על הקשת, על הצבע, שום דבר מיוחד. אבל יש להם בממוצע, באזור השישה וחצי או שבעה אסיסטים, אני כבר לא זוכר את הסטטיסטיקה, כי היא השתנתה אחרי הלילה, יותר מאשר הקבוצה היריבה, שזה רק מראה על דבר אחד, ענת כדור. הם שניים בליגה בכמות מסירות לדנבר, וזה מראה שכדורסל קבוצתי, זה בסוף כדורסל מנצח.
מת על זה. יאללה, משחק אחרון. מה היה? קליפרס, איפה אתם? קליפרס נגד קליבלנד, אז קליבלנד הובילה 5 דקות לסוף.
111-98.
כן, שזה 13 פרש.
ואז
מה קרה?
ואז דריוס גרלנד קרה. אני חושב, היו שם 4 עיבודי כדור, החטאה של 3, במאניטיים החטאת עונשין, ואתה יודע, הוא התחיל את העונה עם פציעה בעין, ואחרי זה פציעה קטנה בברך, והוא שחקן...
בוא רק נגיד, פול ג'ורג', שאני לא אוהב, מודה.
ולהפסיד לקליפרס הזאת.
סתם לי את הפה.
נטולת קוואי, נטולת ג'ון וול הלילה, שאינג'רי מנג'מנט, איך שקוראים לזה.
כן, הם כבר לא מתביישים, כבר לא עוד מנג'מנט כתוב. כתוב איבר ולא עוד מנג'מנט.
ולהפסיד להם, וקליבלנד היא קבוצה שפתחה את העונה מצוין, זה סימן שוואלה, אולי יש לכם בעיות של אופי.
דונובן מיטשל.
קודם כל, קליבלנד שנייה כרגע, רגע מילווקי הפסידה, זה די מאפס לה לפחות הכוונות האלה, ושוב, ייקח זמן, שקדי. זה, אתה לא הופך תראה את הקליפרס, אתה לא הופך מ-DNA של נמושה כזה, ו...
זה לא קבוצה. אלא אם
כן אתה פיניקס.
אלא אם כן לברון אצלך גם, כן? שלברון בא אליך, אתה כן הופך. אבל שיש ארבעה תותחים אחרים, לוקח קצת יותר זמן.
כמו שהיה בזמנו עם אטלנטה, כמו שאתה אמרת על ניו אורלינס, זה לא קבוצה שיכולה לעבור יותר מסיבוב בפלייאוף לדעתי, כי זה קליבלנד.
עכשיו, יש לנו קצת זמן שנותר, אנחנו נדבר בו על שני דברים, על כרגע, ושוב, בפני המאזינים שנהנים אקסטרה, רק נגיד, יהיו פרקים יותר ארוכים עם שני החבר'ה האלה, ונדבר יותר, וגם אני אבוא אליך, פיני, ונדבר יותר בהרחבה גם על דברים. היום אנחנו טיפה עושים את זה בזק, אבל חשוב לי היה לעשות את זה לפני המונדיאל. מכבי תל אביב, אז שקדי, כרגיל, אנחנו בפודיום מחליטים, כהחלטה עקרונית, צריך לסקר את מכבי תל אביב יותר, אתה מסביר שהיא נהיה טובה ומנצחת יותר, ואז אתה מנחס לה את הצורה.
כן, אבל אני...
נאמר שהיא תנצח בבסקוניה על ידך, שקדי.
אבל סליחה, אני חושב שלפני שלושה שבועות אמרתי שמכבי תל אביב עומד לפגוש את מרקוס האוורד. נכון. אתה זוכר? אפילו תייקתם אותי באיזה סטורי עם תמונה שלו, הבן אדם, לא, הוא פתח להם, אני לא רוצה להגיד, את שושנה.
שושנה.
כן.
פיני, דוח מצב מכבי עד עכשיו, אז אחרי הפסד, אחרי הניצחונות קודם.
אני לא מבין מה קטש מנסה לעשות עם הרכב של שני גבוהים. אני באמת לא מבין את זה. כאילו בהתחלה הבנתי, זה רעיון נחמד, זה ניסיון להיות יצירתי. הוא מייצר הרבה תנועה כדי לייצר, כאילו למנוע את הבעיה של הצפיפות בצבע, ואז כל פעם שיש תנועה בצד אחד, שיש טייקשן בצד אחד, הגבוה שני יוצא. סבבה, מבין, הכל טוב, אבל אתה לא שולט בריבאונד. בטח לא בחלק ההגנתי, כי אין לך אף שחקן שכאילו האחריות שלו היא להגן על הטבעת, או לקחת את הריבאונד ההגנה, או להיות הביגמן, כי יש לך שניים, ואז שיש לך שניים, אז אף אחד לא באמת יודע מה הרול בדיוק של השני. כל אחד סומך על השני, ובסוף אף אחד לא באמת שומר על כלום. הבעיה, וראינו את זה גם נגד פנרבחצ'ה וגם נגד בסקוניה, שכשיש לך תוכנית משחק מאוד פשוטה שמנצלת את ההגנת חילופים של מכבי תל אביב ומוציאה את פויטרס וניבו מחוץ לצבע, מאוד בקלות, אתה עושה חילוף פעם אחת, חילוף פעם שנייה, יש לך שני גבוהים על קשת השלוש ושלושה גארדים / פורוורדים מתחת לסל, וזה מייצר פשוט בורות עצומים. הדבר היחידי שמכבי תל אביב כן מצליחה לעשות, זה לשלוט בריבאונד התקפה, הכי טובה ביורוליג כרגע בריבאונד התקפה, שזה עוד משהו משאיר אותה במשחק, אבל אתה לא יכול לבנות על זה לאורך זמן.
בסופו של דבר מכבי תל אביב משחקת בשיטה הזאת, כי אין לה ארבע, אין לה ארבע טוב, וג'רל מרטין שקצת פצוע לא מספיק טוב, ואני יודע שיש אכזבה מאוד מאוד גדולה ממה שמקבלים ממנו, הפתרון יהיה, ולדעתי אולי כבר יקרה במשחק נגד ברצלונה ביום חמישי, זה יהיה לפתוח עם ברונזי קולסון, בעמדה מספר ארבע, או לפתוח עם, טוב סורקין הוא גם, זה לא יהיה פתרון לאורך זמן, אבל ברונזי קולסון יהיה הפתרון של מכבי, או לפתוח עם מרטין, אבל לדעתי הוא פצוע, ומכבי משם תתרומם, לדעתי חמישייה, שתכניס גם את הילארד לשלוש.
כן.
בונזי קולסון לארבע, לא יודע, יש לך קצת יותר גודל, זה יעבוד. בונזי קולסון נותן אחלה פתיחת עונה.
נכון.
התאקלמות ממש טובה, הוא השחקן היחיד במכבי תל אביב שיציב בכל המשחקים, הגיע הזמן שיפתח בחמישייה, וקטש חייב לפתוח עם משהו אחר, מכבי כל משחק, כולל המשחק נגד פנתנייקו, שהיא לא נקלה בו לפרש משמעותי, מתחילה רע, 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 נכנסת לפיגור, נותנת לקבוצה השנייה להתחמם. עכשיו, שאתה משחק נגד וילרבן, אתה משחק נגד ז'לגיריס, בסדר, בבית, אתה תהפוך את זה. תשחק נגד ברצלונה פה, אמנם נטולת מירוטיץ', אתה לא תצליח, אתה לא תצליח לחזור, יש קבוצות שלא מתרגשות מהקהל, זה לא מונקו שקצת ישרקו למייק ג'יימס ויקללו אותו, והוא ייכנס את חסות שטויות. ברצלונה קבוצה טובה מאוד, מכבי אם תקלה לדו ספרתי בהתחלה, היא תפסיד.
יש ברצלונה פרטיזן ואז זה דרבי, לא?
ברצלונה פרטיזן, דרבי אולימפיאקוס.
כן, והדרבי הוא ביום פתיחת המונדיאל.
כן, שעה 9, המשחק היחיד בתקופה הקרובה בליגת העל שלא ייפול על המונדיאל.
יפה מאוד. משפט אחרון רק על מכבי תל אביב, אחרי אי הבנה, כזה דברים כאלה, מה אתה מצפה הלאה? זאת אומרת, ההתחלה הייתה מאוד מאוד גרמה לאופטימיות, הצלבה פתאום נהיה דבר שפלייאוף.
אני עדיין חושב שהתקרה שלהם, אני צריך לתת להם תקרה בתחתית, התקרה שלהם היא אזור מקום 6, והתחתית היא אזור מקום 11. זאת אומרת, הרבה ייפול ויקום על איך הקבוצה באמת מסתנכרנת, כמו שהוא אמר, עם בונזי קולסון בארבע, כי הדקות הכי טובות של מכבי תל אביב עם בונזי קולסון בארבע. גם שהם חזרו נגד, אני חושב שזה היה נגד מונקו ונגד וילרבן, הוא משחק עם סורקין וקולסון. אז זה לא עניין רק של הגודל בריבאונד, זה העניין של ההתאמה, של השחקנים שנמצאים במקום שנוח להם איתו. אני כן חושב שיש שם קבוצה טובה, אבל זה לא, הגבוהים הם בעייתיים כרגע.
כן, אני פי 16 הייתי בווינרי, טוב, אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, שמינית בזה. טוב, איפה ששמת, בטווח שלך, מונקו לפני. נבחרת שקדי קצת, רק תגיד, מה הולך להיות? אנחנו שוב מקליטים זה ביום שלישי, יום שישי.
הנבחרת ארבעה משחקים לסיום מוקדמות גביע העולם.
ארבעה משחקים לסיום מוקדמות גביע, אוקיי.
היא צריכה לנצח לכל הארבעה, והיא עולה לאליפות העולם.
נו.
כן, אנחנו...
אבל... אגב, אם היא מנצחת 11, אז היא גם אלופת העולם, לא?
כן, אבל...
אנחנו חוקים מה? 11 משחקים באליפות עולם.
נכון, מתי פעם אחרונה היינו ככה?
איזושהי נבחרת, איזושהי נבחרת הייתה רחוקה 11 ניצחונות באליפות עולם.
אנחנו צריכים להגיד שני דברים. אנחנו לא משחקים נגד אף נבחרת שהיא מפחידה. לא סלובניה בארץ, לא סלובניה הזאת בארץ, כן? לא סלובניה הזאת שתהיה בחוץ, ולא שוודיה בחוץ, ולא פינלנד בבית. לא נבחרות מפחידות, אממה, אנחנו נבחרת חלשה מאוד בקונסטלציה הנוכחית, גם בקונסטלציה יותר טובה שלנו ביורובסקט היינו חלשים, לא מספיק טובים, אני לא אגיד חלשים, עכשיו השחקן הכי מוביל שלנו בנבחרת, הוא תומר גינת, הקפטן, וסורקין ישחק הרבה במשחק השני, אין ים אדר, אין תמיר בלט שלנו פותח עונה מדהים ביורוליג, אין יובל זוסמן, אין דני, אין פניני שפרש מהנבחרת, ואין מקל שפרש.
איך תמיד אתה מכניס אופטימיות בי ובעם?
אני...
סתם ריאליות זה חשוב.
באמת, גם. אני מאוד מפרגן לחלק מהחבר'ה כן. שיהיו...
מזל טוב לקפטן החדש.
כן, עוד פעם נגיד, מזל טוב לתום מגינת. אני מאוד מפרגן לחלק מהשחקנים שירו דקות ראשונה בנבחרת. ניב מסגב, שחקן מאוד מאוד נחמד. אנחנו אולי נראה כמה דקות מאור קורנליוס בנבחרת.
אופה! אנחנו... אני מכיר את, את המשפחה.
אתה מכיר את המשפחה. אנחנו נראה את נתנאל ארצי בנבחרת.
גם את המשפחה הזאת, אני... סתם, כן.
בסופו של דבר...
קשר לשלמה, לא?
בסופו של דבר, זה לא. זה כן. לא מספיק.
מה אתה חושב, פיני?
אני פחות אופטימי, אני, כמו שהוא אמר, הנבחרת...
יהיה סיכור או שאפילו לא יהיה סיכור? יהיה סיכור או ש... לא מספיק, לא הביאו אותה... תביאו את דני, תקבלו סיכור, הלו, הלו, אני ביוטיוב פה, אני עומד בזמן.
אנחנו מתכוננים למונדיאל עכשיו, וזה, אתה יודע, עם כל האהבה לנבחרת ישראל, אם הם נצחו את שני המשחקים הראשונים, אז אי אפשר לדבר, ואנחנו ניקח את זה הלאה.
אז כמה שאלות שפרסמנו בעקבות זה, אבל תזכרו, יש לנו דקה שתיים, נכון? אז צריך להיות פשוט תשובות מהירות, או שניכם, או רק אחד. אז אריאל לורנזו מזכיר לי את איריס רייס, הוא אומר, עם הסרט על הראש, מספר 4, מה הסיכוי שתהיה למכבי תל אביב עונה כמו 2014? אני אענה 2%.
אני אוטימי 7%.
7%.
אני אקח באמצע, 4.5.
יפה, איך תמיד פיני חייב להיות כזה צודק. אתה יודע, אתה לא יכול לטעות עכשיו.
4.5 גם, זה חצי.
כן, אתה גם תהיה עוד... בסדר. עומר, דירוג עוצמה, נוכחי, יש?
בליגה כן יש.
כן.
מכבי עדיין ראשונה, הפועל תל אביב שנייה.
אוקיי.
חולון, ירושלים בעלייה, למרות שלא נראית תקפית, משהו הגנתית, היא מרשימה מאוד. מי שירדה היא גם הרצליה, שבגמה חלשה מאוד, הפועל חיפה קצת נעצרה, נס ציונה, צריכים לשים שם לב, ושחקן בשם טיילר ביי, אין לו קשר לסדיק ביי, אין לו קשר לטיילר ביי עכשיו, שיגיע ל-NBA.
אם הוא לא קשור לסדיק, אני לא רוצה לבזבז זמן.
וקבוצה מאוד נחמדה.
ריף, ליאניס יש פוטנציאל להיכנס לטופ 10 בכל הזמנים? שואל, פיני?
זה עניין סובייקטיבי, איך אתה מגדיר הטופ בכל הזמנים.
אני יכול להגיד משהו, אם אתה כבר... לא, קודם תענה, סליחה.
לא, תגיד, אני רוצה לשמוע.
קובי, סתם כי הזכירו את הטופ 10, ואני לא דיברתי על זה עד עכשיו דעתי, קובי אצל רוב האנשים שאני יענו, עוקב אחריהם, וזה, הרציניים, מוחות הכדורסל, בין 8-11. אתם יודעים את זה, נכון? אצל כל האמריקאים, אנשים זה... ותמיד פה, כולם אמרו, שתיים,
כן.
אחד, שתיים, שלוש, אבא, עכשיו. אני תמיד הלכתי גם אמריקאים, ואומר, נכון, וזה, אני לא יודע אם זה באמת ביניהם נטו 11, או בגלל שהוא גם היה מעורב בפרשיית אונס, זה ירד, לא יודע מה. כל דבר אבל שאני רואה עליו, ואני אומר שזה נכון, בעקבות גם המוות שלו, הכל יש גלוריפיקציה והכל, אבל ראיתי לי נגיד עכשיו את הרידים טים, ששוב, זה גם סרט, תראה כמה הנחות אני עושה, שלברון מפיק בו, ומנסים להוציא אולי גם זה, אבל אני מעריך את האש שהייתה בקובי יותר ויותר, ואומר שהוא צריך להיות קצת לפני זה, הוא לא צריך להיות 2, לא 3, לא 4, לא 5 אפילו, אבל אני כן יכול לשים אותו לפעמים קצת, לא יודע, אולי מעל כאלה שנגיד, יש בהרבה דירוגים, נגיד את הקים או לאג'ון לפניו, ושקיל לפניו, ועוד כמה לפניו, שאני חושב שזה כן שנוי, נתון לפרשנות, ואני אומר לך, שוב, זה סובייקטיבי, אמרת, כן. אני מתלהב מהרוח שלו יותר ויותר ומהרוח שלו, יותר ויותר ויותר, נגיד ברידים, אתם רואים כמה עם גסול וכל הדברים האלה, יש בו איזה משהו עוד יותר אפילו.
סיפור ענק עם גסול.
ענק.
אנחנו נחשפים ל-NBA באיפשהו בתחילת אמצע שנות ה-90, במינון סבבה, ובמינון הרבה יותר גבוה רק מאמצע שנות ה-2000. אז אנחנו מקבלים את קובי כאולי כסופרסטאר הכי גדול, הראשון שאנחנו רואים. וכמובן מייקל, ואז את קובי, ואת ההתחלה של מייקל, גם אנחנו נחשפנו אליה במינונים מאוד מאוד נמוכים, ובגלל זה, אתה יודע, שמסתכלים מה האמריקאים מסתכלים, ואיך הקהל הישראלי מסתכל, אז יהיה מבט אחר. האמריקאים נותנים הרבה מאוד כבוד לשחקנים שאנחנו כקהל ישראלי, בכלל לא נחשפנו אליהם בלייב, אז בגלל זה אנחנו רואים דברים אחרים. לגבי השאלה, לגבי יאניס, אני חושב שיאניס בדרך לעקוף את דורנט, כן? כן? כי בסופו של דבר דורנט, יאניס היה סופרסטאר,
מה דורנט נגיד אצלך עכשיו 14?
אני לא יודע, אבל...
איך לשים את הפירמידה ומשנות הכל שנייה, אני אומר, וואו, איזה יענו, איזה צריך פה עקביות.
אני אגדיל את מה שאתה אומר, אני חושב שמה שיאניס עשה במילווקי, בגלל שזה במילווקי יותר גדול מבחינתי ממה שדורנט עשה.
לא, אגב, שיהיה ברור, זה כנראה יקרה, השאלה היא כאילו מתי אתה אומר זה יקרה, מה הוא צריך לעשות כדי זה יקרה,
לא, אני חושב,
שלוש אליפויות או שתיים סבבה.
הוא כבר בשוויון איתו, אם הוא לא עבר אותו,
דורן... סטף לפניו, כן?
דורן קומן הבדיחה הזאת שהוא מצטרף לנבחרת...
אני מבקש. אגב, לפני שלוש שנים זה לא היה כזה...
כן.
אני חושב שהעובדה שסטף שנה שעברה לקחת אליפות...
אמרתי שהשנה שעברה הייתה יותר מהכל.
זה באמת הרים אותו לרמה אחרת לגמרי.
סטף בטופ 5, בטופ 5, דתי גם של האמריקאים, לא?
מה? כל הזמנים לא, לא טופ 5.
לא?
טופ 12.
למה? השאלה למה הוא לא טופ 5?
טוב, עכשיו פיני, מה שאנחנו עושים, תקשיב, אני כבר אומר שאנחנו הולכים לעשות פרק דירוג שלנו, והוא יהיה גם בפודיום וגם ביוטיוב שלך.
יאללה, סגור.
זהו, קבענו, אולי זה יקרה אחרי המונדיאל, אבל לא הולך להיות הדבר הזה. זהו, וזה יקרה, כי...
וזה יהיה פרק ארוך.
שלוש שעות ורבע יביאו לנו אוכל בהם, שתי הפסקות אוכל, לפחות. אוקיי, נראה לי דיוויד כבר רוצה לרצוח אותי. דיוויד, תדפוק על החלון לפי כמה אני בדיליי פה. בוא נסיים את השאלות, לפחות החמש שאלות שאייל בחר. יוטה כבר שאלו, אוהד, זהו, שאלה אחרונה, נראה שדני, דיברנו זה די בהתחלה, אבל אולי במשפט, לא באמת העלה את רמת הזריקה שלו, דיברנו נגיד על הכמויות ועל הכל, האם אתם מרגישים שמשהו שם ישתפר או משתפר?
קשה מאוד להשתפר בעונה שאתה נמצא בקיץ אינטנסיבי עם הנבחרת, החודש הזה שהוא היה בנבחרת יכול להיות חודש וחצי, קצת פגע בו, לרבה אם הוא איש, אם הוא לא היה בנבחרת, אולי הוא היה במצב יותר טוב, אבל זה, it is what it is.
אני חושב שאנחנו גם בדיוק אחרי שני משחקים שהוא החתיא, שניים, שלושה משחקים שהוא החתיא כמות גדולה מאוד של זריקות מבחוץ. בוא נמדוד את זה לאורך זמן, אתה יודע, אם בסוף העונה אנחנו נראה אותו עם 30% ומטה, אז אפשר להגיד כן, אין פה שיפור. אם אנחנו נראה אותו, פתאום נותן גם כמה משחקים שמאזנים את זה מהצד השני, כי אתם יודעים איך זה, בכדורסל, אם יש לך ביטחון, פתאום הסל נראה כמו אוקיינוס, אז יכול גם ללכת לכיוון השני. בוא ניתן לזה זמן.
תודה שקדי.
תודה רבה.
לעקוב אחריך בטוויטר, לקרוא את דבריך בוואלה, להגיע למשחקי ליגה לאומית ולהצליף בך, כל זה.
להתרגז, אני מציע לכולם להיכנס לטוויטר, להתרגז ממה שאני כותב.
נראה לי שגם ככה מתרגזים. אתה נכנס לטוויטר כדי להתרגז.
זה הקטע של הטוויטר, לא?
זה הקטע של הטוויטר, אתה נכנס כדי להתרגז, או שאתה נרגז ורב שם ומתאושש.
כן.
פיני ברל, יוטיוב, פיני ברל, פשוט לחפש אותו בכל מקום, גם אינסטגרם, אתה בכל מקום. ושוב, אני לא סתם אומר, אני רוצה שתבוא לפה שוב, אתה תבוא לפה שוב.
אני אגיע.
אני אבוא אליך לדבר הזה שבנית שם, לאולפן הזה. טוב, זהו, סיימנו, כן? טוב, יאללה, בהצלחה לכולם וגם לארגנטינה.
תודה, תודה.
עד כאן להפעם, תעשו טוב.